שלוש בעיות מרכזיות בשופטים פרק א', בעיית המנהיגות, שבני ישראל לא מצליחים להכריע בצורה ישרה מי יחליף את יהושע בן נון. זאת אומרת, יהושע בן נון לא משאיר לנו יורש, לא ממנה אדם תחתיו, גם לא מבקש על זה, מה שקצת הפליא אותנו, ועם ישראל קשה לו להכריע בשאלה, והוא מפנה את ההכרעה לקדוש ברוך הוא. בעיית המנהיגות, שתכף נראה שהבעיה הזאת יותר מסובכת. בעיה שנייה, בעיית ירושלים, שלפי מה שקראנו בשיעור הראשון, השאלות והקושיות שעלו, שלא ברור מה קרה עם ירושלים, כבשו, לא כבשו, למה לא כבשו, מי לא כבש, המון שאלות, תמונה לא בהירה. והשאלה השלישית, הקושיה השלישית היא על הפרטים היתרים ביחס לאדוני בזק. כל העניין האצבעות שלו והשבעים מלאכים שמלקטים תחת שולחנו ועוד כהנה וכהנה. פרטים יתרים, מיותרים, ביחס לאדוני בזק. שהוא מתואר שם בפירוט יתר. נותנים לו זכות הדיבור וגם מתארים איך קרתו לו את האצבעות ואיך הביאו אותו לירושלים ואיך הוא מת שם. פרבוס ביידיש, מה יצא מזה? שמה זה חשוב? לפי השיטה שאנחנו לומדים, פרטים שוליים הם הופכים להיות משמעותיים ביותר. והם כנראה גם אינדיקציה בשבילנו אחר כך לראות שלמדנו כמו שצריך. זאת אומרת, אם אנחנו נצליח לפענח ולהבין למה הפרט השולי הוא כל כך חשוב, וזה יהיה משמעותי, אז בשבילנו סימן שאנחנו אכן בדרך הנכונה. את שלושת הבעיות המרכזיות הללו הסברנו ברצף. אחד, באחד המחתה, כמו שנהוג לומר בארמית, במהלך אחד. וראינו שבעיית המנהיגות היא לא איזה וקום, אלא יש בה איזה סיבה. יש פה איזה קושי אמיתי. התוצאה של זה, בעיית ירושלים, והלקח מזה, הפרטים על אדוני בזק. ובואו נסביר. בעיית המנהיגות הייתה מזה שהם לא יכלו להכריע. יש פה איזה שני כוחות מתעמתים זה עם זה. יש כאלה שחושבים שהגיע הזמן ששבט יהודה יעלה, כמו שהתשובה נעשית, כי אנחנו שאלנו שאלה נוספת, אם אתם זוכרים, מה הייתה הבעיה שלהם להחליט ששבט יהודה לבד? למה יצאו את הקדוש ברוך הוא בשביל זה? הרי יגיד, יהודה, צריך לעלות, אנחנו יודעים את זה מתוך הדברים של משה, מהדברים של יעקב אבינו. יהודה צריך להוביל. מה הבעיה? אז ישאלו, היעלה יהודה עלינו? הינהיגנו פלוני? ואמר השם, ינהיג, ימלוך, יעשה. הם לא שאלו את זה. ויותר מזה, אנחנו רואים מתוך השאלה שלהם שהם לא רוצים מלך. ברור לנו שהם לא רוצים מלך. אף על פי שבחזל כתוב שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ, למנות להם מלך. הרמב"ם פוסק את זה להלכה, מובא בחזל. והנה פה, הם לא רוצים מלך. איך אני יודע בוודאות שהם לא רוצים מלך? הם אומרים, מי יעלה לנו בתחילה למלחמה? ואני שואל, מה יקרה אחרי המלחמה? מה זה הבתחילה? זמני. זמני זה מתחלף, מתחלף אחרי המלחמה, נשאל עוד פעם. נעשה בחירות, נעשה משהו, נשנה את זה. וראינו שתשובתו של הקדוש ברוך הוא היא שהוא מוחק להם את המילה בתחילה. בתוך כל מה שהוא עונה, ראינו את זה מתוך, אם הקדוש ברוך הוא היה מסכים איתם, היה צריך מספיק להיות כתוב, ויאמר השם, יהודה. ושלוש נקודות, אפילו לא צריך שלוש נקודות, יהודה. אתם שואלים, מי יעלה לנו בתחילה אל המלחמה, לכנעני למלחמה, להילחם בו? יהודה, יעלה בתחילה לכנעני למלחמה, להילחם בו. תשובה ברורה. ואם הקדוש ברוך הוא חוזר על כל הפרטים בכל זאת, אז שיחזור על כל הפרטים. יהודה יעלה למלחמה, אל הכנעני, בתחילה, להילחם בו. הנה, תשובה. מזה שהקדוש ברוך הוא לא עונה כך ולא עונה כך, אלא מביא את המילה יהודה ואומר יהודה יעלה. הנה נתתי את הארץ בידו. הוא אומר הנה נתתי את הארץ בידו, שזה בכלל דבר שהם לא שאלו בכלל. אנחנו שמים לב שיש מילה אחת שנמחקה על ידי הקדוש ברוך הוא. המילה בתחילה מחקה הקדוש ברוך הוא מי שאלתם. ושמנו לב שזה בעצם מה הקדוש ברוך הוא אומר להם. מלך יהודה ימלוך עליכם. ואם לאו, אם הוא לא יעלה, וימלוך עליכם, דיינו, תעשו לו קונצים ולא תקבלו אותו, פרצופים ולא תרצו, לא אתן את הארץ בידו, ממילא גם לא בידיכם. זאת אומרת, יש פה איזו הזהרה. זה סיכום דברים, עוד רגע. הם יבחרו מתוכם מישהו. כי הוויכוח לא היה על פרסונה. אתה מבין? סשה. הם לא שאלו עכשיו מי מתאים ומי לא מתאים. ההפך, זה מה ששאלנו מלכתחילה. אלא הם שאלו מי צריך להמשיך את ההלגה. זה כבר משהו שאני מבין אותו בעצמי. זה לא כתוב בפסוקים. אבל כשאני מנסה להבין מה מסתבר, איך מה יכול להיות שקרה פה? אני מנסה לדמיין מה היה, מה קרה כאן. מתוך הפסוקים. נכון? אמרנו שאחד היסודות של הלימוד זה להבין מה כתוב, לנסות להבין מה קרה מתוך מה שמתארים לי. זה לא תיאור אובייקטיבי, זה תיאור שרוצה להסביר לי, תשמע, תראה מה קרה. ומה שקרה פה בכלל לא מתאר עובד היסטוריה וש, אני לא מחוץ להיסטוריה. הוויכוח מי ינהיג את עם ישראל עד היום. וכן השאלה איזה שבט. אם לא שבט זה, אז כזה או אחר. יש תמיד שבטיות כזאת, מברנג'ה. אז כן נוגע קצת לעניינים. כאלה של שייכות ושבט וכדומה. ואני לפחות מגיע למסקנה שהטיעון היחידי שבגללו לא רוצים עדיין מלך, הוא טענה של שבט אפרים. ומה היה הקייס של שבט אפרים לטעון טענה? זה עלה פה, מישהו מכם אמר את זה, שאמרתי לו שהוא העורך דין של אפרים. מה יכול להיות הטענה של שבט אפרים? שיהושע בן נון מת טרם זמנו, וכתוב בתורה, והיה כי תבוא אל הארץ, נכון? וישבתם בה, כתוב. ספר דברים, פרק י' ח' י' סוף י' כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך וירשתה וישבת בה. זאת אומרת, עוד לא ירשנו. למה עוד לא ירשנו? למלחמה, יש פה מלחמה. זאת אומרת, עוד אין את התנאים שכתובים פה. מי יכול לטעון עוד אין את התנאים שכתובים פה? שעוד לא צריך מלך, שזה באמת ידוע שזה משבט יהודה. הם טוענים, עוד לא הגיע הזמן למלך. יהושע בן נון מת טרם הזמן, עוד לא ירשנו וישבנו בארץ, אז יהושע מת טרם הזמן, אנחנו צריכים להמשיך אותו. ירושת השבט, אין לו בנים, אין לו ילדים שממשיכים אותו, יש לו רק בנות, לא יכולות להיות מלכות, אז זה עובר אלינו, אנחנו. שאלה יפה. אני רוצה להגיד בכל רב, שכל עם ישראל שומע. כמה ירוויח אולמרט עם ההסכם עם אהוד ברק? עוד חודשיים, עוד חצי שנה. תראה כמה בציפורניים נאחזים. אפשר לשנות את המזרח התיכון בחצי שנה, כך הוא חושב. ואז כבר יאהבו אותי. ניתן את רמת הגולן, אני אעשה כל מיני כינוסים והתכנסויות וזה. אז 10 שנים זה משמעותי ביותר. אפשר לעשות דברים בינתיים. אז אל תהיה תמים, א', ב', שאלה יפה. שזה הולכים עכשיו פה לעשות פה עניינים. והתשובה של הקדוש ברוך הוא נפנף את זה. חבר'ס, רדו מזה, יהודה. ואתה שואל מי מיהודה? אז שאלה מצוינת, נראה אחר כך. שבט יהודה היה יכול לבחור, וודאי בחרו, היה שם מישהו שיניג אותם. לא יודעים מי, אבל היה, כנראה לא חשוב לדורות מי זה היה.
אבל אותה שאלה ששאלתי,
איפה
רוצה להרים?
שבט
רוצה
להרים? לא, מישהו מתוכם, אחר כך הם יריבו עוד פעם, אל תדאג, אין להם עוד מה להרים. מי מתוכנו יניג? יעשו רוטציה. כל שבועיים מישהו אחר. אגב, קורח וכל עדתו, מה ביקשו? דותן ואבירן מה רצו? כמה זמן הם קיבלו כבוד? 2.5 שעות? יום. פחות ב-24 שעות. הוא אומר, ערב, בוקר ויודע השם. הם מגיע אחרי הצהריים, נרגיל אותם מרד, בבוקר כבר למחרת נשרף הכל.
מה אתה עושה מיום
כבוד? אה. ויבה לאדמה. אתה רואה, עשו מהחטאים שלהם תורה שלמה, ואנחנו צריכים ללמוד את זה. כן. בוא תניח אותו קצת, עוד איזה שבועיים, שלושה, בסדר? תרפה ממנו קצת, נדבר עליו עוד הרבה, כן.
בעצם כל העם
אפרים? מה כל הציבור הישראלי חושב? תראה, קודם כל, אני אמרתי שזה כנראה טיעון של שבט אפרים. ואז גם הסתדר לי יפה מאוד עם המילה בתחילה. מי מכניס את המילה בתחילה? מי מכניס את המילה למלחמה? המילה למלחמה זה הטיעון של אפרים. קוראים, עדיין לא נכבשה, עוד לא הגיע הזמן שלכם. והם אומרים, אם ככה, בתחילה. זאת אומרת, חבר'ה, זה לא פרמננט. זה לא, כי בדיוק מה שאתה אומר, בשביל 10 שנים, כן. ולכן אומרים את המילה בתחילה. שבט יהודה, חשוב לו לדחוף את המילה בתחילה, שחלילה לא יצא, שפתאום הקדוש ברוך הוא יגיד ששבט אפרים.
וזה הפיקוח
בעם. כן.
למה
10
שנים?
זה רק את 10 שנים, לא יודע. איפה זה נפל לו. את ה-10 שנים שחסר, יפה, אתה רואה, הוא לא רוח הקודש. בדיוק ה-10 שנים שחסר ליהושע בן נון. כן, יפה מאוד, להשלים את החסר. עוד 10 שנים יש לנו, שלנו. יפה מאוד. ואז ראינו שהתשובה של הקדוש ברוך הוא הייתה חד משמעית, יהודה ימלוך. למה זה כל כך ברור ומשמעותי? כי למחיקת המילה בתחילה, והנה נתתי את הארץ בידו, מה זאת אומרת שהארץ היא בידו? הוא המושל, הוא המולך. ואם לא תשמעו, הוא אומר לצד השני, אפרים וכל חבריהם, אז לא תינתן, לא תינתן. יהודה יעלה, הנה נתתי את הארץ בידו. ואם הוא לא יעלה, לא אתן את הארץ בידו. וגם לא בידיכם. זאת אומרת, יש פה איזה צד איום רמוז שהם אפילו לא שאלו אותו. זאת אומרת, וכאן רואים שהקדוש ברוך הוא כבר מבין את מחשבות ליבם. אתם לא רוצים לעשות את מה שאני רוצה שתעשו. ועוד הערה נוספת, למה צריך שיהודה יגידו לו, יעלה, ציווי מיוחד. ואנחנו שמים לב שהם לא הבינו את התשובה של הקדוש ברוך הוא כמו שאנחנו מבינים, וזה אומר שהם לא נתנו כבוד למילה הכתובה. אמנם רק הכהן הגדול הצליח לקרוא את המילים הכתובות הללו, לצרף את האותיות, אבל אחרי שהכהן הגדול אומר את זה, אז באורים והתומים, אז זה מילה כתובה, זה הכבוד. מה? הם לא הבינו את זה כמו שאני מבין, כמו שאתה מבין, כמו שהוא מבין. וישאלו בהשם, איך שואלים בהשם? שואלים באורים והתומים.
הוא לא אומר את זה
הכהן?
הוא רואה,
אבל אתה רואה אותיות סתם, אתה יודע לצרף את האותיות?
לא, אבל הכהן עצמו אומר משהו...
הוא רואה, משהו קורה, כן. וזה לא כתוב לו ברצף, הוא ברוח הקודש יודע לקרוא. נכון? אנחנו יודעים את זה מעילי, שחזל אומרים שהוא קרא שיקורה במקום כסרה, או כשרה. בסדר?
זאת אומרת שגם
הכהן
במקרים כאלה לא יודע
לקרוא. ודאי, הנה אומר, כתוב, ויאמר השם, יהודה יעלה, נתתי ארץ בידו. אתה אומר, זה נשמע יפה. מקרב את זה. בסדר? זה נקודה ראשונה. ושבט יהודה, וכנראה גם כל הציבור, לא מתרגם את זה נכון. איך אני יודע ממילה אחת? אמרתם את זה כבר פעמיים?
גורלך.
בזה שהוא מציע לשבט שמעון, לעלות איתו ביחד, בוא איתי בגורלי, זה לא ראייה. גורלי, אני נבחרתי למשול בישראל, בוא תעזור לי. בסדר, לגיטימי. הוא יהיה פרחה והוא יהיה העבד של הפרחה. לא, יש עזר לשלטון. איך זה נקרא היום? כן, זה סוג של עוזרים כאלה. אבל ברגע שיהודה אומר, ואני אעלה איתך בגורלך, אתם שומעים את הקליק קליק של הבתחילה, המילה שהקדוש ברוך הוא מחק, במעשים, שבט יהודה מחזיר אותם. ואבן הבוחן זו ירושלים. תראו, אנחנו צוללים עכשיו לבית ירושלים. אבן הבוחן זאת ירושלים. בא ההזדמנות לקיים את מה שכתוב בפסוק, יהודה יעלה. עוד צעד אחד. תכבוש גם מה שלא שלך, וככה הסברנו את בית ירושלים. שבט יהודה כובש את ירושלים, רק מה ששייך לו. וזה מה שמתואר בפרק א' פסוק ז'
וח'.
בדיוק. לא הבין את זה, או לא ציית לזה, איך שתרצה. ומיד כתוב, אחרי שהם כובשים את ירושלים, שהיא שלהם, בלי המבצר, בלי עיר היבוס, ואחר ירדו בני יהודה. למה הם יורדים? הם יורדים לחברון, להרים, לכבוש את של עצמם. את הנחלה שלהם, בגורלם, את גורלם הפרטי. שכחו את הצעד האחד צפון, האבן הבוחן. ועכשיו נכנסים הפרטים של אדוני בזק. תקשיבו מה יש לגוי הזה לומר. והביאו ירושלים וימות שם. שם. תסתכלו, את השם הזה אתם לא כובשים כי זה שלהם, של בנימין, ובגלל זה אתם לא כובשים, אתם לא יכולים, שכם תירוצים, זה מי ג'וקר שקפץ שם ואמר, היורה זה לא שלנו, עזבו את זה, בואו נלך תעסק בשלנו. הם לא התעלו. והיה המסר שלמדנו בשיעור הקודם, לירושלים לא רק עולים, אלא מתעלים. כן? החברה הישראלית צריכה להתעלות לירושלים, לאחדות ולאמת, ויושרה וכנות והגינות ואלוהיות. לא, זה לא פוליטיקה. יש פה משהו עליון, נעלה. תגידו, במקום נעלה את ירושלים ראש שמחתנו, נתעלה אל ירושלים מתוך שמחתנו. ממש. תיקון גדול. מסר לדורות. מה?
ששם
עלו שבטים. בדיוק. ירושלים שלהם, של יהודה. כן, ירושלים זה אזור, ירושלים. איפה בדיוק? אתה רוצה עכשיו לחפש את העצמות שלו? תכף נשלח אותך לחפש את עצמותיו, אל תדאג. ואתה גם תמצא, אל תדאג. כן, סשה.
יש לנו קוראים שהסיבה שהיא שהם לא הגינו. אני שואל, אז איזה חולות שלא הגינו? אני כן והם לא?
כן, אז דיברנו על זה שבוע שעבר. קרצו לו להבין. זה תכונה של שבט יהודה. אתם לא רוצים אותי מלך עליכם? אתם לא רוצים אותי? זה לא. לכן התפילות תמיד על יהודה. כן, ולכן הם החזירו, מידה כנגד מידה. כן, הם לא התייחסו לזה בצורה ראויה. אני מסביר איך זה קורה. כי כשבני ישראל לא רוצים לקבל אותם, הם לא שורקים בוז, הם לא, אין שם שמחה גדולה. אתה רואה, לא, ויריעו בני ישראל ויאמרו, יחי שבט יהודה, מנהיגנו, יחי כלב בן יפונה, עתניאל בן קנז, מי שיהיה, שיבחר. הם לא, אין שם שמחה. אצל שאול המלך הריעו, יחי המלך. אצל דוד המלך אמרו, אתה היית המוציא והמביא. אין פה שמחה, אתה רואה, זה יבש קצת. ושבט יהודה, כשלא רוצים אותו, ואנחנו יודעים שלא רוצים אותו, אז הוא, יהודה, אתה יודוך אחיך. אומר יעקב ליהודה, ואם לא יודוך, כמו כאן, אז מה? אז הביתה. זה תכונה. לא, זה לא תכונה של מנהיג גוי. אבל לכן...
אנחנו יודעים הרי שכמו
שאול, נגיד מבנימין, שהוא שאמרו לו שלא, הוא לא מתאים כבר, אז הוא נשאר כי היה קשה להגיד לדוד דווקא כשהשלום היה, אז דווקא כן הוא הלך, אבל בחפירוש, אבל הוא הלך, זאת אומרת, הוא לא... אני אומר, אבל באיזשהו מקום... לכן בנבחר שבט יהודה, בגלל התכונה הזאת שהיא אופיינית לענווה. מנהיגות יהודית צריכה להיות מלאה ענווה. מה שאצל הגויים לחלוטין לא. עד כדי כך שחזל אומרים למה היה צריך שדוד המלך ייוולד מרות המואביה. המבלי אין גויים אחרים שאפשר להיוולד מהם, דווקא ממואב. אז יש לזה גם עניינים מיסטיים עמוקים. אבל חזל אומרים, ראיתי מואב גא מאוד. ספר ישעיהו, פרק ט' נדמה לי. ראיתי מואב גא מאוד. מואב זה שבט של גאווה, עם של גאווה. כדי להמליך את דוד המלך שיש לו בקע בגולגולת, מלא ענווה הוא, ואם לא נותנים לו הוא לא לוקח, אם לא מקבלים אותו, אז הוא לא בא. אז חסר משהו בעם ישראל. זו תכונה חסרה לעם ישראל. זה עם של ענווה. אז צריך לייבא קצת גאווה. תראו באיזה דרך טהורה מייבאים גאווה מעם של גאווה. אם אני זוכר נכון פרק ט', אל תתפוס אותי על המילה. אתה רוצה שאני אגיד לך בדיוק? בוא נעשה הסכם. תביא לשיעור הבא קורקודנציה. כל מה שתשאל אותי איפה, אתה תפצה בעצמך. בסדר? זה הסכם הוגן? שזה קשה לסחוב. הם אומרים שקורקודנציה זה רק לשבת, שאי אפשר מחשב. טוב, אפשר לדעות שיהיה פה צמוד. זה חשוב, לימוד תנ"ך. תראה, יש פרק שלם שנקרא מסע מואב. זה לא פרק ט' אם אני זוכר נכון. יוד? תתווה, אתה רואה, זכרתי משהו תת, זה כנראה זה תתווה. כן, הנה. גאון מואב גאי מאוד. שמענו גאון מואב גאי מאוד. לא דייקתי כל כך בפסוק, טוב שהסתכלנו בפנים. גאוותו וגאונו ועברתו לוחן בדיו. וכן הלאה וכן הלאה. לכן אליל מואב, מואב זה עם שגאווה, אז צריך לייבא, לייבא. באמת נדמה לי שהמהר"ל אומר את זה. אם אני זוכר נכון, שמעתי את זה. כן.
אני לא יודע אם אני
יודע
את זה
כבר
או לא, אבל יושע. למה יושע בסוף לא ישר מנהיג?
לא ענינו על זה. טרם. שאלנו אך תרם הספיקונו להשיב. נדבר על זה ארוכות. אני אומר, אתה כבר רוצה לדחוף אותנו לעוד חודש. פעם שנייה אתה מחזיק בעתיד. כן.
לגבי, שאלה לגבי אדוני בזק, היה מנהג לקצץ את האצבעות של המלאכים, או שזה רק לאדוני בזק?
מה עשה אדוני בזק בעצמו?
לא, אדוני בזק קיצץ, אבל ישראל,
הוא
בתור... אתה יודע איך יודעים דבר כזה בעם ישראל? זה כתוב בתורה שצריך לעשות ככה, כי תתפוס מלכי גויים קצצת אצבעותיהם כאשר עשו לאחרים כן תעשה להם. לא כתוב, אין לו איסור כזה. יש איסור כן שלא תלין נבלתו על עץ, וזה הקפידו. אתה רואה שיהושע בן נון מקפיד לתלות אותם ולקבור, לא משאיר אותם לילה על העצים.
זה לא כולל אצבעות
במקרה דנן, זה לא כולל אצבעות. כן, צריך לשאול כל רע. כן. אז זה, בשיעור הראשון, דיברנו על זה, כי מישהו חשב להגיד, הנה, תראה מסר יפה, למה אתה אומר, שמה צריך את הפרטים הקטנים על אדוני בזק? הנה, מסר חשוב, נותנים לו לדבר, שמו לו מיקרופון של התנ"ך, ותראה איזה דברים יפים של טעם הוא אומר. הוא אומר, מידה, שילמו לי, כמו שעשיתי, שילמו לי. אז הראיתי מלא דוגמאות כאלה, וכולם גויים. קין, אבי מלך, מלך פלישתים, יתרו, עוד כמה דוגמאות שהבאתי, יוב, שאומר לא נוהגים ממידה כנגד מידה. כל הגויים, הם מבינים את זה. גויים מבין את השפה הזאת, זו שפה שהוא מבין עד היום ועד בכלל. זה מידה כנגד מידה. אבל למה צריך, אז מה החידוש פה? אני אמרתי, החידוש פה זה בעיתוי ובמקום. האדם, המקום והזמן חברו יחדיו. אדוני בזק, תקשיבו לגוי הזה, מה יש לו להגיד, איך הוא מבין על עצמו דברים, על הזמן שאתם לא עולים ויורדים, וירושלים. המקום הזה עליו משלמים ביוקר רב. כמו שאתם לא שומעים בקולי עכשיו, אתם תקבלו בדיוק מידה כנגד מידה. כאשר עשיתם, כך יעשה לכם. ועל זה דיברנו שבוע שעבר. איפה רואים את זה? שבט יהודה הופך להיות הנשלט. השבט שאמור למשול בעם ישראל, נמשל בעם ישראל. ושתי דוגמאות ראינו לזה. אחד, קודם כל שלא מוצאים אותו בכל ספר שופטים, נכון? לא אצל דבורה ולא אצל גדעון ולא זה. שמשון הוא מופיע, ועל הפנים איך שהוא מופיע. הלא ידעת כי מושלים בנו פלישתים, מה זאת עשית לנו? וראיתי לכם שזה אותם הגבלות, אותם ביטויים. ירדו, עלו, עליתם עלינו, כאשר עשו לי כן עשיתי להם, אותה התבטויות. מצב מזעזע. שבט יהודה חבוש על מה שהוא עשה. ואם זה לא מספיק, דיברנו על סיפור פילגש בגבעה. סיפור פילגש בגבעה.
יהודה
בתחילה, לא יעלה. זה לא יעלה. הנה בדיוק הדוגמה. שם הוא היה צריך לעלות. אם היית עולה אז, לא הייתה סיפור פילגש בגבעה. לא היינו צריכים עכשיו מלחמת אחים. כי חלק מהסיפור שם זה ירושלים, אם אתם זוכרים. לא רצו לישון בירושלים. שמואל מקרמיאל שואל, למה הרב מדייק דבריו דווקא ממקום מותו ולא משאר הפרטים המיותרים על אדוני בזק? שמואל מקרמיאל יחכה בסבלנות, לא תהיה מילה אחת שלא נדקדק בה, אל דאגה. חוב קדוש שאנחנו עוד חייבים. עוד מעט אולי באמת נלמד עוד משהו מעל הפרטים של אדוני בזק. נזכיר עוד משהו אחד. בין, עכשיו רצית לי את המילים מהפה. כל הכבוד. אז אני רוצה היום לדבר עוד על שני פרטים נוספים בפרטים הקטנים של אדוני בזק. אני רק מתוודא ומתוודא, האצבעות יטופלו רק בעוד חודש בערך. אז נראה מי יגיע קודם, אנחנו רואים, זה ייקח אפילו יותר. כנראה רק באלול. כנראה רק באלול. מה? לא, רק בקצוצות. אנחנו רק נטפל בזה, עושה לו השתלה מחודשת. כן.
אם ירושלים
לא נכבשה,
ולאן
נפות, והאם זה קשור? כולכם מושכים לי את השאלות מהפה. תודה רבה. אחד שחור, אחד לבן. אחד קר, אחד חם. כל ניגודים בחיים. כן. עוד. הקפאה. כן, זה. אני רוצה לגעת באמת בשני הפרטים של אדוני בזק. קודם כל, שאלו פה, וגם שאלנו את זה בשיעורים הקודמים, שבט שמעון. מה זכה שבט שמעון? שיש לו כזאת עזרה גדולה מפי שבט יהודה. שבט יהודה בא לעזור לו. איזה חביבות. לבנימין הם לא עוזרים. לדן הם לא עוזרים. שני השבטים, לא נעים להגיד בביטוי, האנדרדוג, כן? הדפוקים של שבט, של ספר שופטים, זה בנימין, שכמעט נכחד, ודן, שלא מוצא מקום נחלה, צריך לחפש את עצמו נחלה בצפון. נכון? שני השבטים. מה המכנה המשותף של שני השבטים האלה? הם השכנים הצפוניים של שבט יהודה. ושניהם יש להם בעיה להיות לידו. שבט דן לא יכול לגור לידו. הם צריכים ללכת צפונה. מה רע? מה רע במקום שהם צריכים לקבל? זה נחלה. גוש דן היום זה נחלה נהדרת. נדלן מצוין. אז למה לסלק אותם משם? למה הם צריכים להסתלק משם? משמע שהשכנים לא טובים. פלישתים בטח לא, וכנראה שגם יהודה לא. כן. ושבט בנימין, בזכות זה ששכניו הטובים מכל הצדדים מטפלים בו טיפול יפה, ואחיהם הקטון, אז הם יוצאים למלחמת אחים גדולה. יוצא אסון גדול. ומחנה המשותף הזה, הוא מדגיש עכשיו מה יש בשמעון, שפתאום זכה לכזה טיפול אהוב ומחבק. מה קרה פה? תעלומה. מה? שמעון ולוי אחים. שמעון ולוי, אבל גם שבט לוי. אתה אומר, יש לחפש גם את שבט לוי, אם זה החשש או הצורך. אגב, שבט שמעון הוא שבט קטן, דיברנו על זה באחד השיעורים. הוא דווקא שבט קטן. אז זה ביצה ותרנגולת. יפה מה שאתה אומר. אתם שומעים מה שהוא אומר? ומה אתה רוצה? יש להם נחלה משותפת. נכון? איך אתה יודע את זה? יהושע פרק. ש? ההפך, ביהושע פרק יוטט, מה השמה של שמעון יש נחלה? תקריא את הפסוק. כן? ויחלו, ויחלו שבט שמעון בתוך נחלתם של יהודה. והנה הביצה והתרנגולת. יפה מאוד. הבאת הראיה לדבריו. ואני אומר, זה ביצה ותרנגולת. מי קודם? האם הביצה קודם או התרנגולת קודם? בדרך כלל יש תרנגולת לפני ביצה, נכון? זו שאלה איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. האם בצביונם נבראו כדברי חז"ל, או כולם נולדו ביצים, ואז זה מדגר השאלה. מי קדם? האם העובדה שבני יהודה עזרו לשבט שמעון, והם עשו צ'רקס, ומזה הם נהיו שבט מאוחד, או להפך, כיוון שמראש, כאילו ההבטחה, אז בגלל זה הוא עזר לו. אתה כאילו פענחת את זה, שבגלל שבאמת יש להם איזה, אגב, בתורה גם יש רמז כזה, נכון? שבט שמעון לא מבורך על ידי משה רבנו, שמתם לב לזה? כן. וזאת הברכה, מעלים איזה אחד, קוראים אותו שמעון, אין פסוק לתת לו. אתה לוי תמיד מקבל את הלוי, מי שקוראים לו יהודה, נותנים לו יהודה, מה עם שמעון? אין לו שמעון. אז אומרים חזל, זה בלוע בתוך יהודה. למה? שכתוב, שמע השם כל יהודה. המילה שמע בולעת בתוכה את שמעון שנבלע בתוך יהודה. אבל גם זה מגיד עתידות. זה עתיד להיות. זה לא שזה ככה. אלא בגלל שמשה רבנו רואה מעבר לאופק, אז הוא כבר רואה שהם התאחדו. אתה מבין? זה התרמגולת. הם התאחדו, ולכן הפסוק הזה. בסדר?
אבל זה קורה ביהושע.
נכון. אבל אתה עוד תראה, כמו שראינו ביחס לפסוק השבט יהודה, ששמואל הנביא כנראה הוסיף אי אלו פסוקים בספר יהושע. ואל תיבהל. לגיטימי. מי שכתב כל כך הרבה ספרים בתנך, הקדוש ברוך הוא גם יכול להגיד לו, תוסיף פה איזה שתיים שלוש טיפות דיו, עוד איזה הערה קטנה. מה?
ספר יהושע נכתב בנבואה. וגם ספר שופטי נכתב בנבואה.
כן, מה זאת אומרת נכתב בנבואה? לא הבנתי. ושמואל לא ציווה לכתוב?
זה מה שאני אומר.
זה מה הבעיה? מה? בסדר, גם אפשר לומר. חז"ל אומרים גם על התורה שמשה כותב בדמע שהוא מת. כותב על עצמו שהוא מת ובוכה. וחז"ל אומרים, יהושע כתב. הפסוקים האחרונים על מות משה. וסוף ספר יהושע, ודאי שמישהו אחר כתב, נכון? יהושע לא כתב שהוא מת, אלא אם כן אתה מסביר ככה שהוא כותב בדמע, שהוא הולך למות לפני הזמן. שבט קטן בגלל המגפה. למה הוא עוזר לו? רבותיי היקרים, אתם יכולתם קצת לנחש את התשובה. אני אומר לנחש כי באמת זה קשה להגיע, לקח הרבה שנים להגיע לזה. יש לו אינטרס. אתה חושד לא בקשרים. למה אתה חושד לא בקשרים? כי אתה אומר, פה הכל פה, משהו פה לא בסדר, אז כנראה שגם פה יש משהו לא בסדר. יש פה אינטרס. עלינו על זה, בשאלות הראשון, על השאלות הגדולות ששאלנו, הקושיות, מישהו העיר הערת, תזכירו לי מי זה היה, אם הוא נוכח, איך יכול להיות?
זה קשר משפחתי משהו?
לא, אני אזכיר, תכף תראו. איך לאדוני בזק יש 70 מלאכים מתחת לשולחן? אתה שאלת את זה, נכון? שאלה תמימה כזאת, ראיתם, אדם תמים, שואל שאלה.
אמרתי שיש לו רק 10,000.
כן, כולה 10,000 לוחמים, 70 מלאכים מתחת לשולחן. ולמה הוא מתייסר? הוא אומר, וואי, מגיע לי, קצצתי להם את האצבעות, קצצו גם לי. מה הבעיה? אם הוא כבש אותם במלחמה, יטיז את ראשם עליהם וגמרנו. שיגידו לו תודה רבה שהוא בכלל ישאיר אותם בחיים. מה הסיפור? או, תגידו, לא, בושה וכלימה ללקט פירורים מתחת לשולחן. אבל יכול לבוא יום והוא יחנון אותם. להיות מת בקבר זה עוד יותר גרוע. אין סיכוי בכלל.
זה רק בא להראות לנו שהוא היה כנראה חזק, בא לעוצמה וחבל על הזמן.
עוד שנייה אתה תציע, חבר'ה, תעזבו את יהושע בן נון, בוא נהיה, ננסה משהו על אבימלך, על אדוני בזק, יותר רציני.
שהם כבשו אותו.
בוא נקרא את חברת בזק לזכרו.
זהו, שכבשו אותו.
אבל יהושע בן נון, שהוא צדיק יסוד עולם, צאצא של יוסף הצדיק, בן בנו של יצחק אבינו, נינו של אברהם, והוא עם ניסי ניסים מצליח לגרד בקושי 31 מלאכים. 70 עם 10,000 מול בקושי 31, בקושי 31 עם ניסי ניסים, עם צבא גדול פי 60. פי 60, צבא פי 60, אתם מבינים מה הולך פה? מה הולך פה? זה פרופורציות. מה זה? הלא דבר הוא. מה קרה פה? הלא זה מה שכתוב. מה קרה? אי אפשר לעבור את זה על הסך. נדלג, לא נורא. בסדר, פרט שולי. זה בדיוק העניין. הפרט השולי הזה פתאום מקפיץ לשמיים מנורה גדולה. מה אתה אומר?
אולי זה לא היה מלאכים במובן המגובה של מלאכים.
ראש עיר. אבל גם יהושע בן נון תפס את אותם ראשי ערים. מה שתגיד על הראשי ערים שלו, תגיד על הראשי ערים שלו. אותו דבר. אנשים יקרים.
שבעים זה לא בנמצא בכלל.
איך אתה יודע שזה לא בנמצא? אז יש לי חידוש בשבילך. יש לי חידוש. עכשיו תשמעו קצת היסטוריה וארכיאולוגיה. אומר, אני לא מבין. זה למצוא 60 מלאכים, 70 מלאכים, הוא צריך להגיע עד אפגניסטן.
הוא לקח את הבנים של כל מלך.
לא, אז אתה תירוץ. מלך זה מלך. בוא, חמודי, יש לך כמה אצבעות יש לך? יש לך 6, חצפר. אי אפשר, זה לא ככה.
במשפחה אחת, פשוט היה
70
ילדים.
כן. ואז הבליר כל פעם בן אחר. חבר'ס, ידע כללי עוזר קצת במקרה דנן. אנחנו, הבעיה שלנו שאנחנו לא מבינים את זה, זה, אתם יודעים מה, אני אגיד הפוך. אני אתחיל הפוך. ליהודה יש אינטרס גדול מאוד לעזור לשבט שמעון לתפוס את נחלתו. איפה נמצאת הנחלה של שמעון?
דרומית
ליהודה. ואם זה לא מספיק, ואתה דיברת משהו על בני לאה, נכון? אמרת משהו על בני לאה, ואתה אמרת משהו על שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מכורותיהם. איפה שבט לוי מקבל ערים לנחלה בתוך שבט יהודה? דרום הר חברון. שמוע, כן, מעון, חברון זה עיר כהנים, גם עיר מקלט, גם עיר כהנים. זאת אומרת, שבט יהודה מרופד היטב. מדרום יש לו שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מכורותיהם. אולם קטנים, אבל זריזים. מסוכנים משהו. רועי צאן כאלה, וזה, ולוויים, זה עם השם. כולם צועקים אל השם בזמן אמת. הם יודעים גם להרוג, גם את אחיהם. בין בזמן אמת, בין בזמן, כמו שראינו עכשיו עם קורח וכל הדתו, בקהלם את אחד כבודי. זה מעניין, הלא דבר הוא. שמעון ולוי מקבלים רצועת ביטחון דרומית. למה? מה האינטרס? נפט. דווקא הנפט הלך מכיוון הפוך. אתה רואה, בשיירה של יוסף, שהביא אותו, הנפט בא מצפון לדרום. מעיר רק למצרים. המצרים עוד לא ידעו שיש להם נפט. למה? מאיזה שמירה?
שמירה מצרים.
ממצרים. מה מצרים נדלק לו פתאום? כולם מסתכלים עליו, מה מצרים? יש מצרים בכלל? נשים יקרים, הטעות שלנו, זה שבבחינתנו, מצרים יוק. אין דבר כזה מצרים. ולא היא. מיום שבני ישראל יצאו ממצרים, טראומה גדולה למצרים, נכון? 7 ימים אחר כך איבדו את הצבא, כל המרכבות, הכל ירד הים, שלישים על כולו, עם פרשים וכל פרשיו, כל נפל לים. אז נבעלו אלופי עדום, מלא מואב יחזה מורעד, נמוגו כל יושבי כנען, טיפול עליהם עדה ופחד. ואתם יודעים מה קורה? בדיוק מה שהמרגלים מתארים. המרגלים מגיעים אחרי שנתיים, כאשר המזרח התיכון מודע לכך ש... המצרים אינם טבעו בים. אחרי הזעזוע הראשוני והחרדה והפחד, הפיקחון חוזר והצבע חוזר ללחיים. אנשים מבינים, זה ההזדמנות to be independent, זה הזמן להשחיז עצמאות. ופתאום יש לך כל ראש עיר נהיה פה מלך. כאשר לפני זה מה הוא היה? המזרח התיכון כולו היה שייך למצרים. מי גרם לנו שהמזרח התיכון ישך למצרים?
יוסף
אחינו. קנה בכסף מלא את כל המזרח התיכון, נתן מתנה לפרעה. בחוכמתו כי רבה. מי מחזיר לנו את ארץ ישראל? הנכד של יוסף, יהושע בן נון. שמה?
כתוב
ש... מה אתה חושב? נו.
ולא כתוב שהוא חנה את הכל.
הכל יהיה שלו, השתלטו גם על הכל, השתלטו על הכל. אלה, זה ידיעה אחת. אתה מבין, הייתה אימפריה. מי גרם לה שתהיה אימפריה יותר מכל פרופורציה? ברור ש... אם הם ידעו שיש רעב, התארגנו לרעב כמו שצריך. הרי מה הסיבה שרוסיה התפרקה ואמריקה היא חזקה? חיטה. זה כל הסיפור. ברוסיה, העיבוד החקלאי הוא בתורה, הוא מטופש. סיפר לי פעם סטודנט שהגיע מרוסיה, סשה יעשר. הפסיקו אותו באמצע עונת המבחנים, לומד למחשבים, משהו, איזה, טילים בליסטיים, כל מיני דברים, הולכים לקטוף תפוחי אדמה באיזה גבול סיביר שם. מבזבזים את כל הסמסטר, לומדים את כל הלימודים הגבוהים, יש גיוס, הקומוניסטים עכשיו מגייסים את כולם, שווים, כולם שווים, כולם לא שווים. לא שווים כלום, זה מספיק תפוחי אדמה. נו מה, אדם שלומד אסטרופיזיקה צריך להוציא תפוחי אדמה? בזבוז, משאבים. ומספר, הוא סיפר לי, גמרנו לאסוף את הכל, הביוקרטיה לקחו 5 ימים עד שהגיעה הרכבת לאסוף את התפוחי אדמה מהערמות שהם עשו שם ליד התחנה. מה קרה לתפוחי אדמה? הרכבו. הם בזבזו סמסטר, התפוחי אדמה אי אפשר לאכול אותם. אתה מבין? אימפריה גדולה נופלת על תפוח אדמה. מחליקה. שכל של תפוח אדמה. ארצות הברית, אצלה הכל, טק, 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 טק. כמה חיטה צריך, כמה זה, בוא נעשה פי 7. אז יש להם חיטה, יש להם מלך לשדה נאבד. והמצרים ככה נהיו אימפריה. ומי החכם שעשה אותם אימפריה? היהודים. היהודים. אגב, כשהייתי בפולין, בדיוק מלך ולנסה זכה, זה היה ביום הבחירות, הוא זכה בשלטון. נגמרה הקומוניזם בפולין. נגמר השלטון הקומוניסטי. וכל הזמן הם דיברו שם, המדריכים שלנו, אנשים שדיברנו איתם ברחוב, כשהיו, כשלפני הקומוניסטים היו היהודים, השמים היהודים. אין יהודים, אין אוכל. ככה זה. היהודים, אתה שרד הבשר בממשלה הקומוניסטית, היה להם בשר, היה בסדר. פיתרו אותה, אין בשר. איפה היהודים? יהודים נעלים פה את העניינים, הם מסדרים. יוסף זוכה להקים למצרים את האימפריה הגדולה. וזה נשאר. עד שהם משעבדים אותנו, לא יזכר את יוסף, נכון? שלא ידע את יוסף, וזה מתמוטט. ואז המרגלים אומרים לבני ישראל, מה ראינו פה? הגלסנוסט, רוח חדשה מנשבת. המצרים נאבדו, כל וסל כזה שהיה שייך למצרים אז, אגב, אנחנו יודעים את זה גם מחפירות ארכיאולוגיות, תכף אני אדבר על זה. הנה ההזדמנות לעצמאות. הם מתחילים לבנות גורדי שחקים, חומות בצורות, כי הם יודעים שזה לא יארך הרבה זמן, עד שהמצרים יתעוררו ועד שיבוא מישהו אחר במקומם. אז הם מתארגנים, ולכן המרגלים מאוד מפחדים, אומרים, אתם לא נורמליים, אנחנו מהפח אל הפחת. 500 שנה ייקח לנו פה לכבוש את הארץ, אם נצליח בכלל. מטורף, עוד אם זה בדרך הטבע, בלי משה רבנו, או אין סיכוי בכלל. חבל על הזמן. בואו נשאר במדבר, או נחזור למצרים כבר יותר טוב. ו... פרשת בהיגש, פרק מזיים, פסוק 5, ראיתם
יוסף את
כל אדמת מצרים לפרעה,
כי
מחזור מצרים... כן, זה אומר, מה עם אדמת המזרח התיכון החדש? זה קל וחומר, קל וחומר. אם המצרים שידעו מראש יהיה להם רעב, הוא הצליח לקלוט את כולם, אז אלה שבכלל לא ידעו שיהיה רעב, מה קרה איתם? כל העולם בצרה. ועכשיו בעצם העניין הגדול. אנחנו, בגלל ליל הסדר, שעבר עלינו בשמחה ובטוב לבב, אנחנו משלים את עצמנו שמצרים אינם בנמצא. ואחד התעלומות הגדולות, אגב, במחקר התנ"ך, הנקראים חוקרי תנ"ך, במרכאות כפולות, שמצרים כאילו לא נמצאת בתקופת התנ"ך. תחשבו, מי עכשיו, מי יציאת מצרים? עד שלמה, אין מצרים. אגב, זה אחד הניסים הגדולים, אגב, רואים את זה גם בחפירות ארכיאולוגיות. שזה תקופה של כ-500 שנה, כ-500 שנה, שמשהו פה במזרח התיכון כפו. המדינות המסופוטמיות, בבל, אשור, ארם, כל המדינות הגדולות שם בצפון, וכל המצרים, אז החוקרים משערים שהיה להם איזה סכסוכים פנימיים, הם רבו עם עצמם, אז הם עזבו את המזרח התיכון. יש איזה 500 שנות שקט במזרח התיכון, עד ירובעם, רחבעם וירובעם, ששישק עולה וכובש שוב מחדש את המזרח התיכון. אבל הטעות שלנו היא, והיא לאט לאט מתגלה מתוך מסמכים ומכל מיני עדויות, שבזמן שבני ישראל נמצאים במדבר ואוכלים להם מן, נדמה להם שלא קורה כלום, נכון? הם חיים בתוך הבועה של עצמם. אבל בינתיים דברים זזים במזרח התיכון. כמה זמן ייקח למצרים לשקם את ההריסות ולבנות צבא מחדש? יש להם מוטיבציה גבוהה מאוד, כי הם יודעים מה הם איבדו. כמו שאומרים יד, מה זאת עשינו? כי שילחנו את ישראל ועובדנו. מה זאת עשינו? שמזרח התיכון יש גלסנוסט. כל אחד חושב את עצמו למלך. לא ידנו לזה. אז בזמן שעם ישראל מפחד מהמרגלים, נכון? והמרגלים מפחדים מהכנענים, קבלים עוד 38 שנות הקפה, ב-38 שנה האלה קורה משהו במזרח התיכון. המצרים השתקמו. ועולים במסע אדיר צפונה. כנראה אני אומר, ארכיאולוגיה זה הכל השערות, תחותימס השלישי, כנראה. כי הוא מתאר את זה בצורה מאוד חזקה, הוא אפילו פעם ראשונה שבפפירוסים המצרים כתוב שם ישראל, זה אצלו. ומה הוא אומר על עם ישראל? הוא מתאר שם שהוא כובש 127, נדמה לי, או 122, או 125, משהו כזה. בסביבות ה-120 ומשהו, ראשי מלכים, מלכים וראשי ערים כאלה של כנען, של ארץ כנען. עם תמונות, עם שמות, כל אחד יש לו עיגול. אף אחד לא נהרה, קוראים אותה בתמונות, ככה, בידיים על הראש, קשור, הולך ככה כמו איזה מסכן. אגב, לפי הפרצוף אפשר לראות איזה מוצא יש לו, אם הוא כנעני, פלישתי או אמורי. יהודי אין שם, רואים, אין אף יהודי. אף יהודי אין שם. והוא עצמו כותב שהוא כובש, כבשתי, עשיתי, לחמתי, ניצחתי, לקחתי, ועל עם ישראל הוא כותב, ישראל דל, אין לו זרה. ישראל דל, אין לו זרה. מה יש לו אם הוא דל ואין לו זרה? יש לו מן. הוא לא יחפש את עם ישראל בכלל.
למה הוא כותב לך? למה הוא מזכיר אותנו? אם הוא לא הגיע
לי... הוא חיפש אותנו. אתה רוצה לראות הוכחות? מיד אחרי חטא העגל, מה אומר משה רבנו? למה יאמרו מצרים? מי זה מצרים? מה מצרים? הם עושים בלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבל ובחטא המרגלים עוד פעם אומר, ומה תעשה לשמחה הגדול? עוד פעם מצרים נכנס פה. מה קרה עם המצרים? מה זה? יש מצרים?
כן, אבל הם לא חזרו ל...
שנייה אחת, אני מתעמק רגע בשאלה, אנחנו לא נתייחס אליה, אבל כי זה עוד בנושא הקודם. טוב, שאלה יפה, אבל לא נדון בה כרגע. כן.
מצרים הרי לא חוזרו לכוחם שהיה לפני זה. גם פסטמיר וגם פרוח אפריה וכל המנלחים של מצרים האחרים, הם תמיד מנסים להוות את האלטרנטיבה הדרומית לבבל ואשור, והם אף לא מצליחים עד שהם בסוף חושבים את הסופי. זאת אומרת, זה לא משהו ממש שזה שפחה ממנו בשלב הזה.
טעות בידך. חוטימס השלישי זה פחד אדיר. מדהים המסע שלו. איך שהוא מתאר אותו, נגיד צמצם בחצי את השוויצים, שבדרך כלל מקובלים אצל מלכי גויים. המזרח התיכון, הוא עשה פה ניקוי שטח גדול. זה נס גדול לעם ישראל. הוא ניקה את השטח. אתה יודע למה אנחנו לא מוצאים? יהושע בן נון נורא רצה לחסל 70 מלכים, ועוד 50.
לא נשאר.
הוא שם תחת ידו, הכניס תחת ידו. עכשיו אפשר להבין כמה פרטים מאוד מעניינים. יש איגרות שהחוקרי התנך קוראים להם איגרות תל אל אמרנה. שמעתם את השם הזה פעם? איגרות תל אל אמרנה. מצאו איגרות שנשלחו ממלכי כנען לאחד הפרעונים, והם כותבים להם שם, יש שם כמה מלכים כותבים יותר, מלך ירושלים למשל הוא כתבן רציני, והם כותבים להם כל מיני מכתבים, שהבסיס המרכזי של כולם זה שיש איזה חבירו, שומעים? אפירו, אפירו, חבירו, שם מוכר, היברו, היברו, עברים, עבר, עבר, עברו, שבאים מן המדבר ומסכנים את ממלכת השמש העולה ירום עודו. כינוי יפה לפרעה. והם כולם בהיסטריה. אגב, רואים שלבים, שלבים, שלבים במכתבים האלה. כשעם ישראל נמצא מעבר לירדן, אחרי שעם ישראל חוצה את הירדן, עם ישראל מתחיל לעשות טריז, ומכתבים מדהימים. אחד המכתבים כותב מלך ירושלים, שהוא וסל רציני כנראה של פרעה, אבל כנראה מורד בו. איך אני יודע שהוא מורד בו? כי באחד המכתבים הוא כותב, אדוני, וזה, ירום לשם, וזה, את שח לי כך וכך לוחמים, וכך וכך צבא, כי החפירו מאיימים על אדמות המלך. אין תשובה. באמת, שאלה אחת השאלות הקשות במחקר זה למה לא הייתה תשובה. אין תשובות. תמצאו כל המכתבים במקום אחד גנוזות, את אלה למרנה, ולא מצאו תשובות להם. זה במצרים העילית. זה לוקסור, יותר החלק העליון של... איפה לחפש תשובה? ארכיאולוגים חופרים בכל מקום, רק בארצות הברית לא חיפשו, זה אני מבטיח לך. שם אין תשובות. למרות שהאינדיאנים כנראה היו מצרים.
בגלל שבערב יצא שלחות, אז הקטורוסים לא נשארו,
במצרים יבש, בגלל זה... אתה אומר ששלחו בטין, נכון? בכתב יתדות. יכול להיות, שמע, יש הרבה אפשרויות, אבל לא מצאנו, אין תשובות. זה באמת ידוע, כנראה שגם לא שלחו תשובות, יש איזו אינדיקציה שכנראה לא שלחו. אין מענה, אגב, מלך ירושלים שולח עוד מכתב, הוא אומר במכתב, לא ענית לי, אתה מבין? אז אני יודע בעליל שהוא לא קיבל תשובה מעל המכתב הראשון. ואת המכתב הראשון מוצאים. מוצאים את המכתב השני ליד המכתב הראשון. זאת אומרת שהוא לא קיבל תשובה. מישהו לא היה אכפת לו. לא רוצה להתעסק עם ה... יכול להיות, יש להם טראומה, אתה אומר. אתה רואה מה שמלך ירושלים לא התרשם מהטראומה. הוא ציפה שיבואו המצרים. לעזור. מה? לא יודעים, לא יודעים. בכל אופן, במכתב השני, כותב מלך ירושלים את המשפט הבא. שלחתי לך וזה, ושבשי וזה, והחבירו באים וכבר זה. ובסוף הוא כותב לו ככה, ואני לא אהיה כליבאי המלך שכם, אשר קראת ברית את האפירו, או את החבירו. אני אלחם בארצי. אם הוא אומר, אני אלחם בארצי, מה פירוש הדבר? הוא מורד בפרעו, ומי שזה יהיה, את חוטי או הפרעו, כל מה שאחד שהיה שם, אני לא יודע בדיוק מי הוא היה, אני מתכוון ללחם. תעזור לי, לא תעזור לי, תן רשות, אין רשות. אז אתם מבינים מיד שזה בעצם חזת עצמאות. אתה לא בא לעזור לי, אני אסתדר לבד. ואני לא יהיה כליבה ימלך שכם, וזה, הליבה ימלך שכם הזה שקוראת ברית את האפירו, זה פנס אדום בדיוק הגבעונים. ומלך ירושלים הוא הראשון שמארגן את המלחמה נגד הגבעונים. ומה הקשר בין הגבעונים לשכם? הקשר. מילה אחת. בקיאות בתנך, אנשים.
שכם זה...
שכם הם? מאיזה מוצא הם? טוב, בסדר, אתם לא חייבים, אבל תתחילו מהיום, ללמוד תנך, כמו שצריך. מה? זה אגב, צריך לשמוע את זה בשניים לקראת התרגום, בקריאת התורה, לומדים את זה. מהחמור הזה, מאיזה עם הוא יצא? כנען יש הרבה. הם היו חיבים. נכון? שכם בן חמור החיבי. והגבעונים היו חיבים. ולכן אמרו, באנו מדרך רחוקה, הם יכולים לספר כזה סיפור, כי החיבים באמת היו בצפון. ושכם בן חמור בימי יעקב, והגיע שם לאזור שכם, כבש את המקום, השתלט עליו, והוא... והם חיבים. זאת אומרת, יש קשר בין הגבעונים. אגב, העיר שכם נכבשה על ידי ישראל? נכבשה? סימן שאלה? לא. למה לא תכבשו אותה? כי לא הייתה מלחמה. לא הייתה מלחמה. אולי בכלל לא הגיעו לשם, לא ידעו את הדרך. יכול להיות? לא יכול להיות. למה? יוסף נקבר שם. תגיד, א', יוסף נקבר שם, נכון? ב', יהושע בן נון עושה מעמד בהר עיבל, והר גריזים והר עיבל, הר ברכה והר קללה. איפה הם יושבים? איפה עומדים הכהנים וארון השם? אם חצי העם עומד פה וחצי העם עומד שם, אז איפה עומדים? איפה זה האמצע?
שכם.
שכם. שכם. אז מה קרה שם? למה לא כבשו את העיר? אגב, בתוך ההסכם הזה שם שעושים בהר גריזים והר עיבל, כתוב שם, ואת הגר ההולך בקרבם. והגר, פרק ט' בספר יהושע בן נון. מי זה הגר? מי זה הגרים האלה? אנשי שכם והגבעונים. לא, אגב, הגבעונים השלימו אחר כך. בעקבות זה שעם ישראל עושה את הכללה והברכה בערבל והגריזים, ואנשי שכם משתתפים, כי הם נכנעים, הם לא נלחמים נגד עם ישראל, הם קורטים ברית את החפירו, בדיוק כמו שהוא מתאר, הוא מדויק. תראו, היסטורי מדויק שמה שקורה בספר יהושע. האגרות האלה מתאימות במובן לספר יהושע. החוקרים לא אוהבים את זה, כי הם לא אוהבים שיוצא שהתנך הוא בדיוק. עדיף שיהיה ככה בערך. הם עכשיו בגבעון, אבל הם שם שטוענים, אנחנו לא מפה, אנחנו משם, וקצת אמת. אי אפשר לשקר בלי להגיד קצת אמת. הם היו חייבים. כתוב בפסוקים, תראי בפסוקים. והאגרות האלה מלמדות אותנו. את מי לא הרגו? מי אתה רוצה להרוג? השכם עוד יותר, הם יצאו מיד, הם היו מעולים. מי גר בשכם? השכם אחרי בני יעקב זה אנשים שמתיים במשך כ-250 שנה היו מנותקים מעם ישראל, אבל יש להם זיכרון היסטורי. 250 שנה זה איזה כלום, זה זיכרון היסטורי קרוב. הסבא של הסבא שלך יודע לספר לך סיפורים על לפני 250 שנה מילדותו. עבדים, ילדים, שהיו ילדים ונהיו בוגרים, הם כולם מעולים, נכון? אולי כנראה ממשיכים לעשות ברית מילה כנראה, מתוך איזה זיכרון היסטורי.
250 שנה?
מה?
כולם המשיכו לעמוד?
לא יודע, לא יודע. אבל הזיכרון ההיסטורי שלהם קיים, יש סבתא זקנה שמספרת להם, החבר'ה האלה תיזהרו, הם כבר שחטו אותנו פעם אחת. אז עכשיו ישראל חוזר מארץ מצרים, אומרים, או, בני דודנו חזרו, אדוננו, היהודים. הראיה, אי אפשר לפקח עם עובדות, הראיה שבשכם עושים טקס גדול בימי יהושע בן נון, בלי להילחם. והם קורטים איתם ברית. ואחר כך הגבעונים נוספים. והם אכן חיוויים. וקרב מליבאי המלך שכם, קרד ברית את החפירו. זה לא הגבעונים, זה ליבאי המלך שכם. אבל בעקבות זה, גם הבאים הגבעונים, אומרים, האחים שלנו עשו ברית. הם לא הורגים, בוא הנה, הם לא כאלה נוראים, בוא נעבוד עליהם. וממשיכים את זה הלאה. כן.
יהושע פרק ט', באמת מוזכר על ההגדה של גבעונים
כן. כן, נכון. אבל החיווי בא מהצפון. החיווי בכלל נמצא באזור הרי השוף בלבנון. הם מתפשטים דרומה. לא, 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 לא הבנת אותי נכון. באגרות אלה למרנה מוצאים שמלך ירושלים אומר, אני לא יהיה כליבאי המלך שכם אשר קרת ברית את העפירו. זה סיפור יהושע לפני הגבעונים, שהוא עושה ברית בהר גריזים והר עיבל, בתוך שכם, בלי שהוא כבש אותה, בלי שנלחם עליה, הוא לא הרג את מלך שכם. תסתכל ברשימות של פרק י' ב' בספר יהושע, ואת מלך זה ואת מלך זה, מלך שכם לא קיים, לא הרגו אותו. העיר שכם ודאי קיימת.
למה
לא הרגו אותו? הוא נכנע. הגבעונים, הסביר הרמב"ם, עשו טעות, הם לא היו צריכים לרמות אותנו. אבל למה הם רימו אותנו בכל זאת? כי הם רצו לקרות ברית. ברית אסור לנו לכרות. הם הבינו את כל הסודות האלה. אבל אם לא קורטים ברית, אלא רק משאירים אותם, מקיימים שבע מצוות בנוח, לא חייבים להרוג אותם? שלוש אגרות שלח יהושע בן נון? ליבאי המלך שכם, אמר, הופה, חבר'ה, בואו תקרו, אתם מבינים את השפה? כן, מבינים את השפה. שפה ברורה. יודעים לקרוא. כשהם אומרים, הרוצה להילחם, יילחם, הם מתכוונים לזה. אז בואו נקרות את הברית. לא ברית, אלא נשלים. הרוצה להשלים, ישלים. נשלים, השלמנו. זהו, שום למה להיכם. שכם, השלימו. בדיוק כמו שכתוב. בדיוק כמו שנעשה. בעקבות זה, באים הבני דוידים שלהם, שגם הם כבר מזמן שכחו שהם היו, אבל זה האיצטלה. הם באמת נדדו, זה קצת אמת. הם באמת באו מהצפון. לכן יש להם נודות, יש להם תחפושות, הם יכולים להתחפש לנבדים מסכנים, ואז מגלים שהם רימו. בוא, אתה לא משם, אתה מפה, אסור לו לקרות אתכם ברית. הם סיפרו שהם באו לא יודע, מג'אבל, לא יודע. כן, באנו מרחוק, אתם יכולים לחיות איתנו ברית, אנחנו איתכם, חברים שלכם.
אבל הם גילו את זה,
נכון, 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 ואז באמת שבט ומלך ירושלים, הגיבור הגדול, יוצא להילחם נגד הגבעונים. ומה עשה לו יהושע בן נון? עוצר לו את השמש, מפיל עליו אבנים, תופס אותם, חותך אותם. אז את מלך ירושלים הוא לא יצליח ללכוד. ירושלים ברכה חזרה, דיברנו על זה קצת. אבל את כל שאר אזור הר יהודה, מחברון, עגלון, לחיש, כל הערים האלה שהשתתפו במלחמה, הוא מכסח אותם.
את מלך ירושלים כן
הוא רואה. את מלך ירושלים כן, במקדה. אבל את העיר ירושלים הוא לא כובש באותו מסע. עכשיו מתציירת התמונה בצורה ברורה. המצרים לא פגו. האיום המצרי קיים. ויותר מזה, כששבט יהודה כובש את בזק, העיר בזק, מה עשה בעצם תחותימס השלישי? זה דרומית מזרחית לירושלים, זה אבו דיס. כשהוא עולה במסע ההוא, שבזמן שבני ישראל היו במדבר, וכובש את כל המזרח התיכון מחדש, כל מי שהיה נגב איגרות אל למען הרואים, מהדבר מאוד מעניין נוסף שלומדים מהאיגרות, שהם היו מלשינים אחד על השני. כמו שאומר, ליבאי המלך שכם, עשה ברית, הזה, ההוא לא משלם לך מיסים, ההוא כזה, פוליטיקה כזה, רוצים קצת להתחנף. משטאפים כאלה, בדיוק. הם היו וסלים של תחותימס. ועכשיו אני מבין את אדוני בזק. הוא לא הצליח להוציא 70 מלכים. המלך אחד הוא לא יכול לכבוש, הבטלן הזה. 10,000 איש. בקושי, אולי אחד, בזכות עצמו. ואותו הוא כנראה גם הרג. כולם מוחזקים אצלו בתור נאמן של פרעו. הוא כנראה היה אחד השטינקרים הרציניים, המלשינים הגדולים. אגב, אני רואה דבר מאוד מעניין. כשמלך ירושלים יוצא למלחמה נגד הגבעונים, הוא קורא למלך לחיש, למלך זה, למלך זה, למה הוא לא מגייס את הגיבור הגדול, את הגיבור הגדול, אדוני בזק? נכון? מי אמר שהוא כזה גיבור? למה הוא לא מגייס אותו? זה כוח כזה נפלא, אחד שמצליח להרוג 70 מלכים, יכבוש 70 מלכים, לא שווה שיהרוג את הגבעונים? אגב, שימו לב שהגבעונים הם כנראה עם חזק מאוד. הם ארבע ערים, לא עיר אחת. וכל שאר המלכים שמתגייסים נגדם, כל אחד הוא מלך של עיר אחת.
זה כתוב שהגבעונים
חזקים. כן, הם חזקים. לכן זה מפחיד את כל השאר, כי אם הם נכנעים לחבירו, אז אוי ואבוי. איך זה נוצר? כן, להרוג מלך הבשן, כמה ערים היו, את יודע? 60. 60 ערים. יש עוד עיר, אגב, שהיא לא נאמנת למצרים, באותה תקופה, זה העיר חצור. שהיא נקראת אם כל הממלכות, אם כל הממלכות, חצור הגלילית. וזה גם זה רואים איזה ראייה שם באגרות אל למרנה, שהוא כותב שם משהו על חצור, אני לא זוכר כרגע להגיד לך בפירוט, אבל גם שם יש איזה משהו, תזכרו, צריך לברר פעם על מה קרה בחצור. בכל אופן, מה איך יכול להיות? לא, זה סתם הערה מהצד, עזוב את זה עכשיו. עכשיו אנחנו מבינים יפה למה שבט יהודה עוזר לשמעון. מה האינטרס שלו? בדיוק בזק. אם הוא הולך ומתגרה בעיר בזק שהיא נאמנתנתו של מצרים, זה התגרות במצרים. מאיפה תיפתח הרעה? אולי הדוב יקום מרבצו, כשמושכים לו באוזן. אגב, את העיר גזר לא כובשים עד מתי? מתי גזר נהפכת להיות יהודית? עיר יהודית?
שלמה המלך.
שלמה המלך, באיזה מצב?
הסכם שלום.
איזה הסכם שלום? מתנה. לא יודע מה זה מתנות, מקבלים לחתונה בימים עברו. בא שלמה מתחתן עם בת פרעה, קבל מתנה. העיר גזר, עולה פרעה לחתונה, יפה, להביא את הבת שלו. בדרך הזו, שוחט את כל, מקלף את כל הגזרים, מגיש לו גזר וכולף, קצוץ, דק דק, מסודר יפה. מתנה. זאת אומרת שעד שלמה המלך, אפילו דוד לא התעסק עם גזר. למה לא מתעסקים עם גזר? כי למי שייכת?
המצרים.
המצרים. אותו דבר בית שען, לא כבשו אותה, ואותו דבר מגידו. שלוש ערים מצריות שרואים גם בחפירות ארכיאולוגיות, שאיתם לא התעסקו. מובלעות כאלה של המצרים בתוך ארץ ישראל. מאז ומעולם, עד ימי דוד. זה לא יודע אם זה פחד, דוד לא פחד כל כך, רק מהקדוש ברוך הוא, כדברי השיר. לא יראה ולא יפחד, רק ממך בלבד. אבל הוא גם לא מתעסק איתם. אתה רואה שהוא לא כובש את גזר. לא מעלה על דעתו שצריך להרוג אותם. הם גם לא עושים כנראה קונצים. הם מבינים את המצב שלהם, הם קומפרמיסטים כאלה. הם מסכמים כאלה. אתה לא עושה לי, אני לא עושה לך. מה את אומרת? קודם כל בחפירות ארכיאולוגיות. ב' ממה שכתוב בפסוקים, את רואה, מה זאת אומרת ששלמה הולך וכובש את גזר בשביל ששלמה המלך, שפרעו כובש את גזר בשביל שלמה המלך? מה, שלמה עצלן? תן פקודה וזהו, מה הבעיה?
למה הוא צריך גם
לכבוש
אותה?
הוא יכול לתת לו. אגב, פלא פלאים על יהושע בן נון, שהרי את כל לוחמי גזר הוא תפס איפה? בקיאות בתנך? גזר זאת העיר היחידה. כמו שאמרתי לכם על הבזק, שזה פלא פלאים, שעם ישראל מצליח לכבוש עיר בצורה עם כל לוחמיה עליה, למרות שהם לא הרבה, בלי עזרה משמיה. או שיש איזה עזרה, אבל לא מספרים לנו עליה. ואם הם הצליחו לבד, אז זה פלא פלאים, הצליחו לבד. אמרתי לכם, תמיד בספר יהושע, התושבים, הלוחמים יצאו מהעיר, ואז ניצחו אותם. אף פעם לא כבשו עיר מבצר שכל הלוחמים בתוכה. בלי נס, או בלי איזה סייעתא דשמיא. והעיר גזר, פלא פלאים. הם יוצאים לעזור ללכיש, הצבא של גזר, עם מלך גזר בראשיו, הולך לעזור ללכיש, ויהושע בן נון הורג אותו, עם כל הצבא שלו, ולא חוזר לכבוש את גזר. למה לא לכבוש את גזר? שוב, זה התערבות פה בינלאומית, יש פה איזה סיפור יותר, התגרות גדולה מדי.
אבל כל שאר, הם היו תחת שלטון מצרים או לא? אם כן, אז הצבא המצרי שנלחם בישראל?
בלי ספק שהיו גם חיילים מצריים בתוכה.
למה דווקא את הערים האלה?
אגב, זה מסביר גם יפה מאוד, אם היו פה מצרים שהסתובבו פה, יפה מאוד מה שאומרת רחב. כן, שפתאום הם יודעים את כל הפרטי פרטים, מה קרה למצרים ולמצרים ולמצרים ולמצרים. ספרים, ספרים. היו. זה 40 שנה, זה זיכרון היסטורי קרוב מאוד. אני יכול לספר לך סיפורים מלחמת ששת הימים, בלי שום בעיות. למרות שהייתי צעיר לימים. ואני זוכר, כל פרט. אז לוחמים, גנרלים שהגיעו, מ"פים, מג"דים, מח"טים שהגיעו ממצרים לעזור פה לכל מיני עניינים פרוצדורליים ומסחריים, הם ידעו לספר. מה?
אה? כאשר הייתם לא תוסיפו לראותם עוד.
אלא שלא תחזרו אליהם.
לא תוסיפו לראותם עוד לדובר מצב.
ויכול להתקיים בנו, נכון? אם מלא חטו ישראל, אם מלא חטו ישראל, והנה החטא, ממי מפחדים? ולמה עוזרים לשמעון? שאם יבוא המצרים, אז יש בטן שמנה ששומרת על הגבול. יש משמר הגבול. שמעון ולוי אחים כלי חמאס מכורותיהם. יש להם עניין. ולעומת זאת, לעזור לבנימין, לעזור לדן. מאיפה תיפתח הרע? מדן. מדן תיפתח הרע. הפלישתים יעלו עליכם. אלה שאתם לא עוזרים להם. הפלישתים לוחצים לדן, אתם לא עוזרים לדן, בסדר גמור, הפלישתים יעלו עליכם. החטא ועונשו. כן.
קודם כל, לגבי פלישתים עצמם, איך הם
נכבשים
על ידי מצרים? הרי
סך הכל בהחלט
מצרים מאוד
נכנים. תראה, תחותים עשר שלישי השאיר הרבה תמונות. שאם אתה קצת עושה להם הנפשה, אתה יכול לעשות איזה סרט. שכנראה שכבר הקדימו אותך בכמה מוזיאונים. אחד הדברים המדהימים שהמצרים מצליחים להתגבר על הפלישתים, פלישתים היו לוחמים איומים ונוראים. קשה לדמיין אותם. אני אראה לכם באחד השיעורים שנגיע להבין מי זה הפלישתים, תקבלו תמונות. יש גם במוזיאונים בארץ, מצאו חרבות, מצאו זה. והמצרים, היתרון הגדול של המצרים היו קשתים. המצרים ידעו לעשות קשתות, חבל על הזמן. הם לא לימדו את זה אף אחד, לא נתנו לאף אחד את האפשרות לעשות את זה. בני ישראל יצאו בלי קשתות וחיצים, לא ידעו לראות בקשתות וחיצים, למרות שהם היו עבדים לפרעה במצרים. והם היו גם קלעים מצוינים, ורואים את זה בסרטים, בתמונות שלהם. הם באים עם סירות מולם, הפלישתים, אגב, זו הסיבה שהפלישתים הגיעו לארץ. אתה חושב שהעניין את הפלישתים מארץ ישראל? לחלוטין לא. אם אנחנו חופשים את האמת ההיסטורית, אפשר להשאיר את כל הפלסטינאים ישר למצרים. זה מה שקורה עכשיו, בוטחים להם את השאר, לאט לאט, אז זה תברח חזרה למצרים. מה? קריטים, יוון, נכון, נכון, מכפתור. יהיה כפתור, בסדר. אז למה הם פלשו לפה למזרח התיכון? השם פלישתים נקוח מתוך פלישותם, פולשניים כאלה. הם רצו להגיע למצרים. מה הם מחפשים במצרים? עתיקות הם מחפשים. הם סוחרי עתיקות. מאוד אוהבים זהב וכסף וכל מיני דבר. ומומיות, הם רצו לעשות מוזיאונים למומיות של המצרים. הם רצו את מצרים. לא עניין אותם בארץ ישראל. למה הם הגיעו לארץ ישראל? ברירת מחדל. לא הייתה להם ברירה. המצרים פשוט הכניסו בהם חבל על הזמן. יש שם תמונות ממש. איך הם, כמו ברווזים שלהם, כובע כזה של ברווזים, כמו ברווזים במטווח. המצרים מתקרבים עם סירות. אל הסירות שלהם, ופשוט עם שחיצים משפדים אותם, רואים אותם נופלים למים אחד אחד. והם עם החרבות, יש שם חרבות של מטר וחצי אורך, שני מטר אורך, עם חרב פיפיות מושחזת משני הצדדים, שבמכה אחת מתיזים ראש של בן אדם, והם לא מצליחים להגיע למצרים. המצרים שומרים במחק של 200 מטר וצולפים בהם. וזה מה שדחף אותם לחופי ארץ ישראל. וימי תחותים עשה שלישי, והראיה שהפלישתים הקדמונים שהיו בימי אברהם, הם כבר לא רלוונטיים, הם ברחו לירושלים, ומה הם עושים פתאום בעיר יבוס? יש להם את העברים והפסחים שם, אתם זוכרים שדיברנו על זה מי שהיה לפני שנה? הם העבירו את הזכויות. ורואים את זה מאוד מקור מאוד מעניין, מכשדוד המלך בורח אל מלך גת, אחיש מלך גת, ובלעומת זאת בתהילים כתוב, בבורחו, נכון? אבי מלך, מלך פלישתים, מלך גת, קוראים לו אחיש או אבי מלך? ומתי לפלישתים יש מלך? יש לו סרנים. וכשארון השם מכה באשדוד, נכון? כשהוא מנצח, דגון אלוהים מבסוט, אז הם מביאים אותו לאשדוד, אשדוד זה עיר הבירה. כשהוא מפסיד, הם שולחים אותו לגת, והגתים האלה הם מוכנים לקבל, אתם פריירים, אתם נורמליים. עכשיו אשדוד מלקק את פצעיה, אתם רוצים לקחת אותו? למה הם לא מפחדים? כי הם עם אחר. הם פלישתים קדמונים, הם מכונים אבים, האבים. ספר דברים, תסתכלו בספר דברים, פרק א', דברים פרק, לא פרק א', אלא פרק ו', פרק ב', סליחה, פרק ב', פסוק א', פסוק כ"ב כ"ג. כאשר עשה לבני עשיו היושבים בשעיר אשר השמיד את החורים מפניהם וירשום וישבו תחתם עד היום הזה. כל מיני דברים שקורים במזרח התיכון בזמן שבני ישראל נמצאים במצרים או במדבר. והאבים היושבים בחצרים. חצרים זה אזור באר שבע, נכון? נחלת שבט שמעון. האבים יושבים שם, והאבים האלה שיושבים בחצרים הם הפלישתים הקדמונים של אברהם אבינו. והאבים היושבים בחצרים עד עזה, נכון? נחל גרר, בדיוק האזור של יצחק אבינו, אברהם אבינו. כפתורים היוצאים מכפתור ישמידו וישבו תחתם. מתי? בדיוק, תחותימס השלישי. בזמן שבני ישראל מסתובבים להם במדבר, ותחותימס השלישי מזכיר ואומר, ישראל דל אין לו זרע, פירוש הדבר, אין מה לחטוף אחר כך במדבר באיזה ארץ סייה וישימון, חבל לבזבז אנרגיות, לא נגיד שהוא מפחד מהם. וזה מראה אגב על האמינות של הכתיבה שלו. כן? גם בתמונות רואים, כמו שאמרתי לכם, לא רואים שם פרצופים יהודים. אין שם פרצופים יהודים. אז כאן קיבלנו תמונה, תראו מפרט שולי אחד, קטן, השבעים מלאכים האלה, והשאלה התמימה, איך הוא הצליח להשיג, קיבלת תשובה עכשיו? הוא לא מסוגל. המצרים אכן מסוגלים. הם עושים את זה עיר אחרי עיר, יש להם תחמושת, יש להם חיצים, יש להם סולמות, יש להם עין נוגח, יש להם אספקה אדירה, זה בעצמת על, אין שום בעיה, זה כמו שתגיד, ארצות הברית, יכולה לקבוש את איראן במה שמדינת ישראל תעשה עם קפצונים, הם יעשו עם פצצות. וזה מעצמה אדירה. אתה יודע כמה זמן ארצות הברית יושבת על אפגניסטן ועל עיראק, אתה יודע מה השטח של עיראק? כמה מדינות ישראל אפשר להכניס שם? לא יאומן, כן. אצלם זה רק בעיה תקציבית, שאצלנו זה רק התקציב שהם שולחים לצבא שלהם בעיראק, מדינת ישראל יכולה להתקיים 5 שנים. כן. תגיד להם, תעשו הפסקה שנה אחת, תנו לנו את הכסף במקום, תסתדר איתם. האם יש רמזים למצרים עוד מקומות בתנ"ך, אתה שואל? שאלה חשובה מאוד. שיעורי בית. נא לחפש רמזים, למצוא ולחזור עם רמזים. הוא מטיל עליי משימה, אני מחזיר לו חזרה. מה? אגב, אני רוצה להגיד לכם בכנות, כל מה שאמרתי עכשיו זה ספקולציה שלי. זה לא כתוב בתנ"ך. זה תבחין, כדי שהשיטה תהיה אמינה. שהשיטה תהיה אמינה. אבל השאלה הזאת היא קשה. למה יהודה עוזר דווקא לשמעון? מה שאני אומר לכם עכשיו זה באמת הסתברות, כיוון שזה לא כתוב בתנ"ך. תגידו, למה רש"י לא יכלה להגיד דבר כזה? כי רש"י לא ידע לגרות אלה למרנה, לא מצאו דבר כזה. והתנ"ך נכתב בשביל דורות על דורות על דורות. יבוא דור ופתאום יתגלו כאלה דברים, ופתאום יקימו מדע חקר התנ"ך, כאילו שהתנ"ך איזה אובייקט מדעי שצריך לחקור אותו. אבל הנה זה עוזר לנו, פתאום מבינים. נהירין עינינו, פתאום הדור שלנו גם צריך את זה כדי לא להיות אינטרסנטים. תראו מה עשינו לצדל בדרום לבנון. היינו אינטרסנטים, רצינו אותם, לא רצינו אותם, זרקנו אותם לכלבים. אז קיבלנו 7 כל מה שקרה לנו במלחמת לבנון השנייה זה מכה אחר מכה על מה שעשינו לצדל. מגיע לנו, אשמים אנחנו, ככה בוגדים באנשים שחברו אלינו ועזרו לנו ונתנו את נפשם עלינו, אז קיבלנו חזרה, יש דין ויש דיין, כאשר עשית כן יעשה לך. והגיבונים, כן, נכון, היה צריך להגן עליהם. או יותר מזה, היה צריך להתנחל שם ולגור איתם ביחד, הם היו מקבלים אותנו בשמחה. ארץ ישראלי, לא? אבל עם ישראל יש לו רעיונות אחרים עכשיו, זה הולך אחרת. אז מסך לדורות, צריך לזרות, תסתכלו, תסתכלו מה אתם עושים, זה התנך כתוב אליכם. אז כדי שאתם תבינו למה שבט שמעון ויהודה ואגואיזם כזה וחשבונות כאלה, למה צריך את זה עכשיו, אז התגלה, יגרות אל אמרנה, שתוכל לפתוח קצת, לקרוא עוד חלון. כן. בגלל שהם מפחדים, הם מתגרים בעצם במצרים. הראיתי, אני אעשה סיכום, כדי שלא יהיה בבולבל. שבט יהודה יוצא להילחם נגד בזק. העיר בזק ואדוני בזק היו מנאמני פרעו. זה הסיבה שהם לא עזרו למלך ירושלים. שאם הוא כזה חזק, למה מלך ירושלים לא לקח אותו? הוא ידע שהוא לא ירצה לעזור לו.
הסיבה שיושע לא כבש את בזק?
וכנראה שזה גם הסיבה שיושע לא כבש את בזק.
אז למה דווקא יהודה?
כמו את גזר, כמו את בית שען, כמו את מגידו, שהם ערים מצריות, אנחנו יודעים את זה. וזה נותן לנו את הפתרון החשוב ביותר לשאלה, לשתי השאלות על אדוני בזק עצמו. א', איך הוא יצטרך לגרד 70 מלכים? ב', למה הוא מתייסר? בזה שהוא קצץ להם את האצבעות, הוא עשה מעשה לא מוסרי, הוא קיבל אותם בתור שומר על הסירים, מופקדים בידו מתנה, הוא לא כבש אותם, הוא לא ניצח אותם, הוא לא שום דבר. אז אפשר להבין את היסורי בצפון שלו. מגיע לי. אני סתם התעללתי בהם. לא זכיתי במין ההפקר. קיבלתי אותם, אתה לשמור עליהם. למה פרעה נותן לו אותם?
למה לשמור אותם?
כי קודם כל מלכים לא הורגים מלכים. במזרח התיכון. אבל ידוע לך. המצרים מעולם לא הרגו מלכים. לכן גם הקדוש ברוך הוא משגיל הגויים ויעבדם. גם הקדוש ברוך הוא לא פגע בפרעה. שום דבר. יצא נקי. גם מהתחורים וגם מהשכין וגם מכת בחורות וגם מקריאת ים סוף לפי חז"ל הוא נשאר תקין. במצב תקין. מאוד הגיוני גם. כי הוא האחרון שנכנס ליאור. לזה. הוא האחרון. נכון? אצל מלכי הגויים הוא לא המלך הולך קדימה. בדיוק. המדרש מתאר איך שהוא חוזר הביתה ונשים המצריות, ארבע אמהות מפצחין את מוחו בכתבות תקשורתיות, בפפירוסים על הקירות. איפה הילדים שלנו? מה? חזרת בלי הילדים? עד שפצעו את מוחו והרגו.
איך שהוא נראה,
זה משמח את זה המלך. אני ערף. מה מתוך? בתוך משגיל הגויים, כן, בדיוק, רוצה לבלבל אותו, זה בלבל אותו. זה גרם שהוא ימשיך לחדוף, זה גרם שהוא יתחזק ליבו, זה גרם להרבה דברים. הקדוש ברוך הוא הלך איתו באותו שכל שלו. ורואים במזרח התיכון ככה, לאורך כל הדרך. מלכים באור... היחיד שעושה צפצוף עליז על הדבר הזה, זה יהושע בן נון. יהושע בן נון, ולכן יש פרק שלם בתנך, שמתאר רק איזה מלכים הרג יהושע בן נון. למה צריך לעשות פרק כזה? ואת מלך זה, ואת מלך זה, ואת מלך זה, ואת מלך זה, ואת מלך... 31 מלכים, זה פעם אפילו היה מנגינה, היום אסור להשמיע את השיר הזה ברדיו, אלא אם כן נתמנה שר חינוך ימני קיצוני, ו... אקטיביסט, יחזירו להשמיע את השיר של אלוף, של להקת פיקוד מרכז על השיר הזה. ההלחנה, אני בתור ילד זוכר אותו, משמע ברדיו לא אחת ולא שניים. אבל כנראה משנות ה-70 כבר אסור להשמיע את השיר הזה. איך הולך השיר? את המנגינה אתה רוצה. הלחן, ככה, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה- עברנו את שולמית, נעבור גם אותה. כן. מה? כן, כן. בנחת, בנחת. תראה, שבט יהודה לא, מה לא, בוא נעזור לך. פתאום נהיה כזה לבבי. אתה, הוא מיד אומר, בוא, יש לי צריך לבדוק פה משהו. אם אדם מחייך ככה, פתאום באופן כזה קיצוני, כנראה הוא בלק עוליו. זה לא יכול להיות שהוא ככה מחייך פתאום, נחמד. זה לב זהב יש לו. יש לו משהו מתחבא שם מתחת. ואם לא תשאל את השאלה הזאת, מה קרה שהוא עוזר לשמעון? תראו, אי אפשר להבין את זה אם אתה לא מבין שהבעיית ירושלים היא ששבט יהודה לא רצה לעזור לשבט בנימין. ולכן מאשימים אותו בספר יהושע. ואז אם אתה מבין שהוא לא רצה לעזור לשבט בנימין וגם לשבט דן כנראה הוא לא עזר במיוחד, אז אתה שואל את עצמך, למה לשמעון הוא כן עוזר? ואז אתה מחפש את האינטרס, ואז אני מגלה, רגע, יש איזה פרט שולי פה, זוכרים? עלינו פה על איזה פרט שולי, בוא נעשה להשתמש בו רגע. פה אני מודה ומתוודא שבלי כל הידע החיצוני שיש לי מהמאגרות האלה למרנה וכל מיני כאלה מקורות, ועיבוד וסינון של כל המקורות האלה, והשוואה ובדיקה, קשה לקבל את התמונה, אבל זו תמונה שמתקבלת, בתוך הרבה פרטים. עכשיו אני אומר, קבלו בערבון מוגבל, זה ציור שיש במוחי. פשוט הכתוב, עדיף להישאר עם שאלה קשה מאשר עם תמונות לא נכונות, אבל התמונה הזאת קרובה, קרובה, אני מרגיש בה שהיא קרובה לאמת. יש בצד. לא, שמעון לא ויהודה לא היו שכנים, ממש לא. יהודה, זבולון ויששכר היו שכנים. שמעון, ראובן וגד היו שכנים. אגב, שמעון לא מחזיק שם מעמד הרבה זמן. הוא נעלם משם. זה אחד הראיות היפות, שכשדוד המלך עולה לשלוט בחברון, שזה מאוד קרוב לשבט שמעון, כמה באים אליו לעזור לו? לשבט שמעון, תסתכלו רגע במהירות, בספר דברי הימים א' פרק י' ב', וואו, איזה מספר, תגיד עוד פעם, תסתכל בפנים בבקשה, מה לבדוק בפנים, תזכרו את המספר שהוא אמר? נשמע הגיוני, 40 אלף, מינימום, מה זה, חברים כל ישראל, א' פרק י' ב', 7,100 וחצי, עוד חצי. כמה באו שבט זבולון, תגיד לו מהר, שיבין רק את הפרופורציות? 50,000. זאת אומרת, ההגיוני שבואו עוד קצת משבט שמעון, נכון? בקלות נתת עוד איזה 30,000+ ככה. מה קרה? איפה הם? הם עזבו עד ימי דוד, כבר לא היו שם. זה לא נוח להיות משמר הגבול של מישהו אחר. חבטות רציניות, יש גדודים שבאים מהמדבר, גם אם המצרים לא באים. להיות בגבול זה לא פשוט, צריך להיות גיבור גדול לקור בגבול. לעשות את העבודה בשביל מישהו אחר. אז הם עזבו, נטשו, הסתובבו להם בכל מיני מקומות, רק מוצאים אותם במלאכים א', מוצאים אותם בצפון, בין מנשה לאפריים, באיזה no man's land, בעבר לירדן הם נעברו, הם הפכו לרועי צאן, והסתובבו באשר ליבם חפץ. אז הצ'רקיס הזה לא עובד הרבה שנים. חיבורים אינטרסנטיים נופלים ברבות הימים. הם לא מחזיקים מעמד באמת.
הם עושים כמו
הסינים,
חומה.
מדבר שור, המצרים עשו חומה. מדבר שור, כן.
בדרך כלל התנ"ך וכל האורך שלו לא מתעלם מהזירה הבינלאומית. זאת אומרת, כל הנביאים תמיד מדברים על מה שקורה מסביב, וכל המלכים שעולים ונופלים אשור מול בבל וכו' וכו'.
כן.
ולמה דווקא פה תהיה התעלמות? הרי אם מצרים משחקים תפקיד כל כך מרכזי בכל המערכת של הסיפור של יהושע ושופטים,
לא, היא, אני אגיד לך שני דברים. מישהו שואל שאלה? איכן כתוב ששכם נכנעו כלפי עם ישראל? תכף אני אחזור לשאלה שלך. איכן כתוב ששכם נכנעו כלפי עם ישראל? נו, מי יענה לו תשובה? אני דיברנו על זה. שכשנכנסים לארץ, קודם כל רואים שהם לא כבשו אותם, והם עושים שם פעילות. ואחרי שעושים בהר גריזים והר עיבל, טקס כזה גדול, כתוב, והגר אשר הולך בקרבם? שאלה, שואל אותי, למה לא כתוב מפורש במפרשים, למה כל מהלך ספר שופטים מתחיל דווקא לאחר מות יהושע, למה שואל לא מן המנהיג? שאלה מצוינת, ברוך הצטרפותך אלינו, שואל יקר. את השאלה הזאת שאלנו לפני שבועיים, נכון? וזאת שאלה שתלווה אותנו עוד הרבה מאוד, אל דאגה, תזכיר לנו אותה מדי פעם. כן, עוד הערות, הייתי באמצע להגיד לך משהו, נכון? תזכיר רגע מה היה הדיון? למה לא הזכירו את זה במפורש, בפסוקים? אז קודם כל אני אגיד לך שני דברים, שתי הערות. הערה הראשונה, עשיתו לתנך ספר היסטוריה. תנך הוא לא היסטוריה. תנך לא מקפיד לתאר מה קרה בכל המדינות וכל העמים מסביב. להפך, הוא מדבר רק על מצבים שרלוונטיים לעם ישראל, ולעירת שמיים של עם ישראל, ולרוחניות של עם ישראל, ולמצב העמוק של עם ישראל, ולחסים בינו לבין הקדוש ברוך הוא, שהעמים משפיעים עליו. למה אתם הולכים למצרים ולחצוב בורות נשברים, ולמה את זה, ואל תעשו ככה, ואל תעשו ככה. זו תקופה יותר מאוחרת שאני מדבר עליה, הנביאים המאוחרים יותר, שמצרים היא כבר מאוד רלוונטית. עכשיו פה, אתה שם לב שמצרים קיימת, קודם כל היא קיימת מזה שמשה אומר, למה יאמרו מצרים? מי זה מצרים? מה זה רלוונטי עכשיו מצרים? אז לפי מה שאני מסביר לך, אתה מבין מיד למה זה מצרים, זה רלוונטי. והמרגלים אומרים, נתנה ראש ונשוב המצרים. וקורח ודותן ואבירם אומרים, ארץ זבת חלב ודבש, אלתנו מארץ זבת זיכרון, מה קרה? 38 שנה שכחתם מה זה מצרים? בית עבדים. ומישהו יבטיח שהוא יעשה שיעורי בית, וימצא לך עוד. אבל פה, למה זה לא מפורש? אני אגיד לך בדיוק למה. בדיוק כמו שהסברתי לכם את בעיית ירושלים. איפה בעיית ירושלים נמצאת? איפה נמצאים המצרים? במוח שלהם. באמת המצרים לא יעלו, עד גבי שלמה המלך שחטא, לא עלו המצרים. לא עלו המצרים. יעלו המצרים, כשעם ישראל חוטא. אבל פה מתחיל החטא, כשאדם חוטא, אין אדם ירא, אלא מעבירות שבידו. שבט יהודה לא עושה את מה שהקדוש ברוך הוא אמר, יהודה יעלה, לא כובש את ירושלים. אתה רואה מה נכנס בראש מיד? פחדים דמיוניים, שמה יעלו מצרים, הרי כבשנו את בזק, ובזק, הם ראו את השבעים מלכים, הם הבינו מיד את התמונה, תראו, זה ממש מתקשר, זה לא וורט מה שאני אומר עכשיו. זה מסביר לכם את כל מה שאמרתי קודם. כשהם רואים את השבעים מלכים מקוצצים תחת ידו, הם מבינים מיד שהג'וקר הזה לא כבש אותם. מי שם לך 70 מלכים תחת לשכן שואלים אותו? הוא אומר, מה זאת אומרת לי? תחותי מס, הוא בגאווה גדולה, מראה, תחותי מס השלישי הביא. אז למה קצצת להם את האצבעות? מנובל. קורטים לא, אז הוא אומר, מגיע לי. אז הם שומעים את המצרים, הם שומעים, זה בראש, זה לא במציאות, זה לא בהיסטוריה. בהיסטוריה זה לקח 500 שנה עד שהמצרים הצליחו לעלות חזרה עוד פעם מתחותי מס השלישי. אבל היה פה, רואים את העקבות שלו. הוא השאיר עקבות, וגם צבא בכל מיני מקומות, הוא השאיר חיל מצב. זה שעכשיו באגרות אל למרנה הוא לא משגר את צבאו הגדול, וגם לא חיילים קטנים, הם כבר מבינים שהוא כנראה הוא לא יעזור להם, אז הם מבקשים, שלח לנו איזה 50 פרשים. הם חושבים שבזה הם יצליחו לנצח את עם ישראל. אבל לפחות קצת איזו תחושה של שיתוף פעולה. עזרת לנו משהו. תן לנו תחושה שאתה איתנו לפחות. קצת. חברות. כיצד מסתדר מה שהרב אמר, לגבי ששכם השלימו עם ישראל, הרי כתוב יהושע י"א י"ט, לא הייתה עיר אשר השלימה אל בני ישראל בלתי אחיבי יושבי גבעון. יפה מאוד, אתם רואים, זה שאלה יפה מאוד. אז אני אחזיר לו. בבקשה, שלמה, תבדוק אתה בעצמך, למה מלך שכם לא מופיע ברשימה של המלכים הנהרגים? איך זה שבשכם עושים פעילות כזאת רחבה ומקובלת? אז אני יכול להגיד לך תירוץ כזה למדני, שהם הראשונים שענו לאגרות של יהושע בן נון. מה שהגבעונים לא עשו, ככה הרמב"ם מסביר את הטעות שלהם, הם חשבו שעבוד להם. אבל אנשי שכם, כבר שהם זוכרים שעם ישראל זה נחת זורם כבר מורגשת, והם עצמם כנראה עברו כבר איזו התייחסות לעם ישראל, אז הם כנראה, כנראה, אני אומר כנראה, אני אגיד לך, אבל כנראה, לכן הפסוק הזה לא חל לגביהם, שלא השלימה, אף עיר לא השלימה לבית הגבעונים. אגב, הגבעונים זה ארבע ערים, אז כבר המספר המתמטי קצת יותר, ותהי שכם כאחת מהם. שכם והגבעונים, זה היינו אח, אותו דבר. למרות שגם לא בהכרח, כי שכם לא הפכה להיות חוטבי עצים ושואבי מים, הם לא רימו אותנו. הגבעונים רימו אותנו, כי רצו לעשות ברית. אז זה, ועד רבה, תעיין ועוד מחשבות. בעליל רואים ששכם, יש בה מרכז פעילות ישראלית מלא, ויש שם הגר אשר הולך בקרבם, והם, זה עוד לפני הגבעונים, אז הגר שהולך בקרבם, מי זה? והעיר שכם לא נכבשה, ועושים שם פעילות, משמע שישלימו. וחוץ מזה, אגרות תל אל אמרנה, כזכור לכם, ליבאי המלך שכם, אשר קראת ברית את החפירו. אז יש גם אישור מהצד, מחוץ לתנך, כן.
באמת, בכל התקופה של מי יהושע וערך, מי שיצאו מצרים, שהם הגיעו לארץ ישראל,
כן.
גם לא בית ישראל, כמה שזכור לי, יש פעם אחת שבעצם יש זכר למצרים, אפשר להגיד שזה איזשהו קצה כאוכל,
ירחה, ירחה. אז אתה לא מכיר עוד אחד, אני אוסיף לך עוד אחד.
דוד המלך, מתי
כן, 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 ידוע מה שאתה אומר. פרט ידוע. אבל שם זה סיפור אחר. כן, אז זה בגלל העמלקים. העמלקים הם אנשים מחליפי אוכלוסייה ידועים. מוכרים עבדים מפה לשם, משם לפה. אתה רוצה עוד מצרי שאני אראה לך, אם אתה כבר אוסף מצריים בתנ"ך, אז בוא נתן לך עוד אחד לאוסף, תסתכל בדברי הימים א' פרק ב'. דברי הימים א' פרק ב'. וחוץ מזה מישהו יבטיח שיעשה שיעורי בית, אתה גונב לו את העבודה. תעזור לו, זה בסדר. פרק ב', פסוק למד ג' למד ד'. בני יונתן פלט וזזה, אלה היו בני ירחמאל משבט יהודה. ולא היה לששן בנים כי אם בנות, ולששן עבד מצרי, ושמו ירחה. בסדר, קיבלת עוד אחד לאוסף. תמשיכו לחפש, אתגר גדול. למצוא את מצרים עד ימי שלמה. כן, רמזים למצרים. אני לא באתי מוכן לזה משום מה, יש עוד, אני בטוח שיש עוד. כן. אני יודע איך אני זוכר. מקווה שאני אמשיך לזכור ימים רבים. כן. עוד פעם לא שמעתי. כן. תכוון אותנו. פסוק כפתת אתה מדבר. ואפרים לא הורישו את הכנעני היושב בגזר, בגזר, נכון, זה קורה נכון, ויש שבע כנעני בקרבו בגזר. בסדר, זה שבט אפרים, כי לפני זה שבט מנשך, איזה שבט זבולון, אפרים. שאפרים לא הורישו את העיר גזר, ולמה אפרים לא מורישים את העיר גזר? כי קשה לקלף גזר, קשה מאוד. אם זה שייך למצרים, לא מתעסקים איתו. מצרים זה לא, אתה יודע, יש ספרים. אני מקווה שזה סיפור אמיתי, עכשיו שאני אומר אותו באינטרנט, אם מישהו יודע שזה לא סיפור אמיתי, יכחיש. אבל ספרים על אביטל שרנסקי. אביטל שרנסקי, שבעלה היה קלו בכלא הסובייטי, סבל שם קשות, אפילו לא ידעת כמה הוא סובל, כי לא היה קשר כל כך. ובאותה שנה היה מבצע אנטבה. שמחה גדולה, שלחו מטוסים. זה, נכון, שמעון פרס היה שר הביטחון, יצחק רבין ראש הממשלה, יש תמונה כזאת ששניהם יושבים לבד בכנסת, נאורים, מקבלים החלטה גורלית. הצליחו, בגדול, נכון? נס גדול היה פה. אביטל שרנסקי, אחרי האופוריה הגדולה של מדינת ישראל, לוחמת ברשע, הלכה להיפגש עם שר הביטחון דאז שמעון פרס, ושואלת אותו, למה שלא ישלחו את סיירת מטכ"ל לנחות על הגג של הכלא? סבא הביא המפה אפילו, איפה הכלא נמצא, איפה הגג, הכל יפה. למה לא ינחתו שם, ישחררו את בעלי? כזאת הצלחה. אז שמעון פרס בחיוך אבאי ליווה אותה לדלת ואמר לה, ראידלה, רוסיה זה לא אוגנדה, רוסיה זה לא אוגנדה. ואנחנו נשלח את סיירת מטכ"ל, אולי נשחרר את בעלך, אבל נקבור את מדינת ישראל. צריך להביא את הפרופורציות קצת. אפשר להתגרות בדוב, אבל אתה צריך להיות מוכן שהדוב גם ינשוך. זה מצרים, אתה יודע מה זה? עכשיו אתה מבין את הפחד של בני יהודה. רק שאני אומר, זה פחד דמיוני. זה פחד דמיוני. בגלל שהם לא עלו לכבוש את ירושלים, אז הם מפחדים שהמצרים ירביצו להם, אז הם עוזרים לשמעון. וגם ללוי הם שמים שם, שיהיה ככה. אני אומר, אחרי שהם גילו את המלאכים, הם שאלו אותו, משהו האדם, מה זה? אתה רואה, יהושע בן נון. אגב, אתם רוצים לראות עוד מצרים? בואו תקבל מצרים נוסף. מי זוכר עוד מצרים אחד? ספר יהושע בן נון? ספר יהושע? היום הזה! גלותי את חרפת מצרים מעליכם. רק היום? שעשו ברית מילה? למה? מה עם שבועיים קודם? לא היה גלותי חרפת מצרים? כשהרגו את אוג מלך הבשן, זה לא גלותי חרפת מצרים? שאכלו מן 40 שנה, זה לא גלותי חרפת מצרים? אז רש"י וחז"ל אומרים שהמצרים אמרו להם, ראו כי רעה נגד פניכם. אומר להם פרעה, אני רואה כוכב של דם עולה מולכם. נכון? אז עם ישראל עדיין מפחד, עוד לא ראו את הכוכב של אדם. חוץ מזה שהם נקברו. נכון? ולמה יאמרו מצרים, ברעה הוציאם להרוג אותם בהרים ולחלותם על פני האדמה. נכון? ואז שהם עושים ברית מילה, ויש דם, נכון? שפך שם דם. תחשבו, כל כך הרבה אנשים עושים ברית מילה. מלא אנשים! 400,000 איש לפחות. עשו ברית מילה. המון דם, נשפך. גבעת הערלות קראו לזה. אתם יודעים כמה עורלות זה עשה? אי אפשר לקבור את זה בכלל. לא יאומן. גלותי חרפת מצרים, לכן קוראים למקום ההוא גלגל. ואני אומר לכם, מה זה גלותי חרפת מצרים? עם ישראל עובר את הירדן ביוד בניסן. אתם יודעים מה זה יוד בניסן? היום שבו לקחו את השה. גבורה נגד המצרים. פחדים מהמצרים, קדחת. לוקחים את האלוהים שלהם לנגד עיניהם ולא יסכלונו. מאוד נאכל אותו גם, מאוד רינה, אם אנחנו מתחננים איזה סעודת ערב עליו. עוברים את הירדן ובעצם פולשים לתחום המצרי. ארץ ישראל שייכת למצרים. הם האדונים של הארץ הזאת. נגרות אל המרן מוכיחות את זה. ולא מפחדים. תגיד, אולי כן מפחדים? מה הראיה שלא מפחדים? מהמצרים? מורידים פרופיל. מורידים פרופיל. 400,000 לוחמים. כל הצבא הסדיר. מגיל 20 עד גיל 60. כולם עושים ניתוח הורדת פרופיל. 3 ימים לא יכולים לזוז עכשיו. זה לא נורמלי, זה נורמלי, רק עכשיו, אז אתם יודעים שאם אנחנו מנתחים את כניסה לארץ, במושגים של, אני זוכר שבסוף השירות הצבאי שלי, עשינו הרבה תרגילים לצליחת תעלות וכל מיני, זה, תרגילים ענקיים, שחיל השריון תופס בו מקום חשוב מאוד. וחיל הנדסה, וחיר, ותותחים, טנקים, מטוסים, עושים תרגילים, ברוך השם. תאמני, יודע הכסף להתאמן. זה מושג שנקרא ריכוז מאמץ. זה הקטע הכי קריטי בלחימה. האויב רואה איפה אתה מרכז מאמץ, הוא אמר מה שהוא יפיל עליך. ויצאנו משם עם תחושה מאוד לא נעימה. מה יכול לקרות? זה נחמץ, אתה נלחם נגד חביות, ושלדים של טנקים סורים מ-73. אבל שזה באמת, אוי בעבוי, זה ריכוז מאמץ, הם רואים איפה אתה הולך לחדור, הם יפלו עליך ישר. ועם ישראל התגלה ריכוז המאמץ. הם חוצים את הירדן פה, הנה הם נכנסו, ג'ולה קטנה כזאת. רק עברו ראש גשר, הצליחו ליצור ראש גשר, אחזו בצד השני של הגדה. איזה לחץ. ויהיה פה עכשיו, כל מלכי כנען, הם מלכים אדירים, הם גדולים איתנו פי 10. הם יכולים לגייס כוחות מכל העולם. ומנסים אכן. איזה פחד נפל עליהם. אז נכון, היה פה נס גדול. יש תיאור בחז"ל איך הם מחכים צלפים. שעם ישראל יחצה את הירדן, איך עוברים את הירדן? אחד אחרי השני, גב אחרי גב, נכון? כי יש מעברות, צריך להזיק את כל הפקלים ככה מעל הראש ולחצות ככה את המים, והמים זורמים להם עד המותניים, וגיע עד לפה, ואיך שהוא עובר לצד שני, עולה. נכון? איך שהוא מתחיל לעלות, חוטף חץ.
הירדן לא נפתח?
אומרים חז"ל, הירדן נפתח, נעצר המים, פתאום אין זרימה בירדן, ובני ישראל, כל אחד איפה שהוא עומד, עובר את הירדן. עכשיו הוא מחפש עם חץ לפגוע במישהו, הוא רואה שורה של 600,000 איש, ככה, למי הוא יפגע? אז היא נפגע בזה, נו, מה זה יעזור משהו? תפלים את החיצים, בורחים הביתה. שיחה סוגרת ומסוגרת מפני בני ישראל, אין יוצא ואין בא. נכון? ועכשיו הם יושבים להם שם בלילה הראשון, הם מגרדים את הראש, מה עושים עכשיו? הם הצליחו לעבור את הירדן בן רגע. חשבנו שהירדן יעזור לנו, והירדן הופריע לנו. נשחק נגדנו. הגבול הטבעי, המחסום הטבעי, המכשול הטבעי, פתאום הוא הופך להיות משהו מסייע על טבעי של האויב. והם מנסים עכשיו, נכון? מתארגנים, אז מצב הכי מסוכן זה עכשיו, ופתאום היהודים האלה המשוגעים עושים ברית מילה, מורידים פרופיל. גלותי את חרפת מצרים. אתם לא מפחדים מהמצרים. המצרים זה פחד שווא. אתה רואה עוד פעם מצרים? הנה בשבילך. קצת שיעורי בית עזרתי לך, כן.
יכול להיות שיש
לך לתת לכם,
אתם אמרתם שידע, אבל אנחנו עושים
דעת
פחות מסוכן
למה שזה אמרתם. זה חז"ל, אמרנו דברי חז"ל, קודש קודשים, קבל עליו. נכון? זה מה שחזר אומרים, שהנה הברית מילה, לשם שמיים. אבל תבין שאדם עושה מצווה, הבוטח בהשם, חסד יסובבנו. לעשות רצונך חפצתי. כשאדם לא עושה מצווה, עובר על דבר השם, פה שבט יהודה, השם אומר יהודה יעלה וירדו בני יהודה, תראה לאן הם ירדו. לעזור לשבט שמעון. נחמד מאוד, לעזור לשבט שמעון, למה לא? מה יש? מה עם שבט בנימין? מה עם שבט דן? והנה העונש יבוא. בעזרת השם שבוע הבא, נלמד משהו טוב, בעזרת השם. שבוע הבא יבוא לימוד חשוב מאוד על דוד מלכנו.
חזק וברוך.